הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום ראשון, 3 ביולי, 6 דקות אחרי 7, יובל נתן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים?
בסדר גמור.
כיף שאתה פה?
גם לי כיף.
זה היה מאוד
ספונטני. למרות שלא תכננתי שאני אהיה פה.
וואלה, תשמע. קודם כל, אביעד חולה, אבל כנראה קשה.
אוקיי.
כי
ברמה שנתפלל להחלמתו?
לא, זאת אומרת, מניח שהוא
יצא מזה.
כן. לא, אבל אנחנו השבוע, ממש השבוע הזה, נציין, נחגוג 20 שנה לתוכנית.
מדהים.
כן, ממש השבוע. ואני לא זוכר מתי, אתה יודע, מתי כאילו מישהו, אנחנו בדרך כלל גם באים חולים כאילו לעבודה, אבל ככה בהתראה
כזה. אחרי הקורונה באים חולים זה כבר לא דבר טוב. פעם זה היה נחשב כאילו, אתה נותן את עצמך על מקצוע, על עבודה. היום זה עכשיו חוסר אחריות קיצוני.
כן, זה לימד אותנו משהו. אבל באמת ככה, מסכן, כאילו נשמע היה בזוועות, כן, אבל
בואו נאחל לו החלמה מהירה.
ככה
ומי שביקם שהוא
בהתקלה, בהתראה. כן.
אז לא, האמת זה ש20 שנה זה די שוק, אתה יודע, אני זוכר את התוכנית מתחילתה פחות או יותר.
נכון, נכון, נכון.
אני הכרתי אותך ואת אביעד עוד לפני שהכרתי בכלל את השני לדעתי.
לדעתי, וואו, פתאום אני נזכר שאביעד ואני, אני חושב, נפגשנו פעם ראשונה אצלך בבית.
וואלה.
באיזה יום הולדת או מסיבה או משהו כזה.
איזה קטע.
לפני המון 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 שנים, כן.
כנראה מעל 20 שנה. אבל הייתה עוד מישהי בתוכנית בהתחלה.
וואו, זה היה.
אז זה לא מזכירים כבר? זה
בא... א', אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אתה בתחנה שאתה לא זוכר את השם שלה?
בתחנה שבכלל לא שידרנו בה, בשמונה השנים הראשונות. וכן, אבל אני חושב שמאוד מהר זה כאילו, אתה יודע, יצר, נהיה הדבר שכאילו ברור מהו.
ויש לי עוד איזה זיכרון, שאם כבר פותחים תיבות פנדורה, שכאילו הרעיון המקורי של התוכנית היה שזה כאילו היה מבוסס על איזשהו פורמט רדיו מדרום אפריקה. היה משהו כזה, נכון? או שאני מדמיין?
שמע, אולי זה היה טעות
להביא אותי.
להביא אותך? זה לא...
לא, בסוף זה לא הפורמט, זה פורמט עצמאי לחלוטין מקורי.
אם אנחנו מדברים פתוח...
הכי פתוח, מה זה? המאזינים שלכם 20 שנה איתכם. זה משפחה.
הרעיון של מי שיזמו את התוכנית, לעשות תוכנית בוקר כזאת, זה היה באמת עוד בתחנה אחרת, ברדיו תל אביב. היה לעשות מורנינג שואו כמו שיש ברדיו אמריקאי ובמקומות אחרים בעולם, שהתחנה היא אנשים כאילו לא יודעים את זה, אבל רוב התחנות בארצות הברית למשל עובדות על קונספט כזה של תוכנית בוקר חזקה, ואחרי זה מוזיקה כל היום,
ואז הדרייב-טיים חזרה הביתה גם כן חזרה בדרך כלל.
אבל הרבה מהתחנות ממש יש להם רק תוכנית בוקר ואז פשוט מוזיקה כל היום, והקונספט היה אז סוג של דבר כזה. וכיוון שלא, ודאי ששידרו רדיו בבוקר, אבל זה היה או חדשות או את הווייב הספציפי הזה, את איך שדברים מתנהלים, ו אתה יודע, שילוב של גם שיחות על אקטואליה וגם תכנים
כלילים
יותר או שיתופי פעולה עם גופים מסחריים וכזה. אז אותה תחנה שבה התחלנו באמת היה בה, היא הייתה בבעלות אז של איזה מיליונר דרום אפריקאי שהייתה לו גם תחנת רדיו דרום אפריקה שהייתה שם.
אז זכרתי נכון, דרום אפריקה.
כן כן כן, אז אני ממש נסעתי לשם.
וואלה.
כן, הייתי איתם איזה שבוע בתוכנית בוקר ברדיו שלהם.
20 שנה זה כבר פרס ישראל, תקשיב, זה כבר משהו.
יאללה, תביאו.
יש לך עכשיו שלטון אוהד, לא? דברו עם יאיר לפיד.
לא, לא, לא.
לא אוהד?
לא אוהד. לא נראה לי.
לא נראה?
כן, כן. אני זוכר שבדרום אפריקה, אגב, אחרי איזשהו, אחרי כמה ימים כבר, אני לא חושב שחיבבו את העובדה שאני שם, כי הם אז היו נורא בקטע של איידול, כמו שהיה אמריקן איידול, היה
כוכב נולד,
כוכב נולד. אבל זה היה לפני שהתחיל פה כוכב נולד. ובאיזשהו שלב, אחרי כמה ימים, אמרתי להם, תגידו, למה אתם כל כך מתלהבים? זה בסך הכל ילדים, והם שרים.
כן.
מה כאילו הטירוף המוחלט שכולם שם כל הזמן דיברו על זה? ואני זוכר שמנהלת אמרה, התחנה, אז אמרה לי, וואו, what a point of view.
כופר בעיקר.
כן, כאילו פתאום בגדי המלך החדשים. והשדר של אותה תוכנית, תסתכל עליה כאילו באיזה עין עקומה.
וזהו, ונגמר האישור כניסה שלך לתחנה באותו רגע.
אז ביליתי במחלקת המסחר.
הבנתי. הפכתם לעסק מסגסג מבחינה מסחרית, לא?
תפו תפו.
זה בגלל הדרום אפריקאים.
האורות דולקים.
האורות דולקים, יפה.
תגיד, אז יאיר לפיד ראש ממשלה, אה?
כן.
כאילו, מוזר לומר את זה, אבל גם לא מוזר, כי באמת עושה דרך ארוכה.
א', עושה דרך ארוכה, ב', אני בזמנו, שהוא לדעתי, שהוא רק נכנס לפוליטיקה, עוד הייתי במאקו, ואפילו כתבתי לזה.
אני אגיד להם, הרד סוגריים למאזינו, יובל, העורך מאקו, הקים את מאקו למעשה, כן. את אתר מאקו.
ביחד עם עוד אחרים כמובן, וזה.
לא לבד.
לא, לא, לא לבד. ממש לא לבד. יש שום דבר כזה, לא עושים לבד. אבל אפילו יש קטע שכתבתי, והוא נמצא איפשהו באיזה ארכיון אינטרנטי, שהכותרת הייתה, הוא מי זה בא ראש הממשלה הבא, כי היה ברור שהבן אדם הזה, ואני לא אומר את זה כי אני חבר שלו, או אי פעם הצבעתי עבורו, להפך, אם יש ראש הממשלה ראשון במדינת ישראל שמסוכסכת אישית, זה הוא. ברמה של היו לו כל מיני תקלויות במהלך השנים, גם על זה שהייתי עורך של רייטינג, והוא היה איש טלוויזיה וסיכרנו אותו בצורה כזו אחרת, והוא היה מאוד עצבני ברמה כזאת שעניסתי סרט בזמנו על 10 שנים לערוץ 2, וראיתי את כל הטלנטים של ערוץ 2 הבולטים של אותה תקופה, הוא לא היה מוכן להתראיין. כשיש עתיד רצו פעם ראשונה, אני הייתי במאקו, מאקו לא קיבלו שקל מהקמפיין של יש עתיד, כאילו היה שם איזה
אישית, אתה חושב שזה אישית?
אני לא יכול להגדיל את עצמי לרמה הזאת וכל זה, אבל הכי קרוב לסכסוך עם ראש הממשלה שהיה לי אי פעם. אבל מעבר לדבר הזה, תשמע, אני חושב שהוא עשה דרך מדהימה. בן אדם, אתה יודע, הוא כיוון את המטרה, הוא הלך על הדבר עד הסוף, הוא נכנס לתפקיד, הוא הליק את עצמו, וגם הנאום שלו אתמול היה נאום שבסך הכל אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נע, כאילו, עשה נאום יפה, נאום ראש ממשלה. עכשיו, לדבר, זה יותר קל כנראה מלעשות, אבל ראש ממשלה הרבה פעמים, זה מה שהוא צריך לעשות, צריך לדבר. אתה יודע, כאילו, אני בדיוק קורא עכשיו את הספר על צ'רצ'יל, שכתב בוריס ג'ונסון, וצ'רצ'יל, רוב הזמן, זה מה שהוא עשה, הוא הכין נאומים, עבד על הנאומים, כתב את הנאומים. עכשיו, הוא לא כתב לבד גם כלום. הוא היה יושב באמבטיה וסביבו כתבניות ויושבות וכותבות כל מיני דברים שהוא אומר וכל זה.
תוך כדי שהוא באמבטיה?
תוך כדי שהוא באמבטיה. כן, היה מקובל, זה לא היה התקופה שהוא היה, הוא היה גומר מזכירות ברמה של כל שבוע להחליף מזכירה, כמו מרפי בראון כזה, אתה יודע, למי שזוכר, לקהל המבוגר. אבל כן, זה מה שהוא עשה רוב הזמן, אתה יודע, כתב, שכתב, היה מגיע גם לאזורי הקרב, אבל בגדול, לנאום יש חלק חשוב. אז את זה, אנחנו יודעים שיאיר לפיד יודע לעשות יפה.
אני האמת לא צפיתי בנאום שלו, אבל ראיתי...
איזה מין אזרח ישראלי אתה, תגיד לי. אומר לך נאום ראש הממשלה, אתה לא מתייצב 8:30?
לא.
איזה בן אדם אתה.
לא, הייתי בבינג' של הלינקולן לויר
בנטפליקס. זה גרוע ברמות אבל, טל.
לא גרוע ברמות, לא נכון, לא נכון, לא נכון. זה בדיוק מה שבן אדם צריך בעת הזו. זה לא עם יותר מדי יומרות, זה יש לך דרמה משפטית כזאת כיפית. הוא גם... גם, למה אנחנו מדברים על הסדרה עכשיו?
כי זה מה שאכפת לך באמת.
לא, גם, זה כמו של פעם, יש בזה משהו נוסטלגי טיפה בסדרה הזאת. יש גם עלילות שמתחילות ונגמרות באותו פרק, ויש גם את העלילה הגדולה יותר.
מנחם.
כן, כן, זה סבבה, ממש מתפנק על זה, כן, עוד לא סיימתי. אבל לא צפיתי, קראתי אחרי זה ברשתות החברתיות שכל מיני נעלבו ממנו, כלומר.
למה נעלבו?
כי
הוא היה הכי מחבק ומלטף.
אז נעלבו ממנו החרדים, או לפחות אריה דרי. ראיתי ש...
למה? הוא ברך, הוא כמעט שם כיפה.
אבל הוא לא אמר בעזרת השם בנאום שלו.
הוא אמר משהו, לא זוכר את הנאום מילה במילה, אבל הוא אמר משהו לא יאיר לפיד אופייני, זאת אומרת.
אני חושב שהוא, עצם זה שהוא התייחס קודם כל למדינת ישראל כיהודית קודם כל, ואז דמוקרטית.
ומעבר לזה גם כן, זה היה חלק, זה היה כתוב היטב הדבר, כאילו, היה מתוכנן.
אז זה שהוא לא אמר בעזרת השם, וזה היה כאילו ציפייה באמת, שוב, אנחנו גם בתקופה של מערכת הבחירות, וכל אחד רוצה להשחיל כמה שיותר, אבל מישהו שלא מאמין שפתאום אומר בעזרת השם, זה יותר צבוע מכל דבר אחר. כי להגיד בעזרת השם שהוא כחלק מהשפה, זה כי אתה באמת מאמין שיש מישהו שעוזר. זה לא, אתה יודע, מי שמאמין ואומר את זה, סבבה, אבל פתאום להתחפש לתוך הדבר, זה כמו נתניהו אגב, שהוא אומר הרבה בעזרת השם, והוא אדם, אנחנו יודעים שהוא חילוני למהדרין, הוא גלת חילוני.
תשמע, אתה יכול להיות חילוני ואוכל שרצים, ועדיין לחשוב שיש מישהו שיכול לעזור לך מתישהו. גם יאיר לפיד, אם אני זוכר את כתבה וכל זה, הוא אדם שיש בו, הוא לא חילוני מדעי הרדקור, יש לו איזה חיבור מיוחד לרוחניות וליהדות, אולי לא ברמה של, אתה יודע, הרבי מבלז, אבל יש שם משהו.
אבל גם נתניהו, יש הרבה ציטוטים שלו, של כל מיני שיחות עם אנשים אחרים, שכאילו, על אלוהים וחוסר קיימותו. וזה בסדר כאמור גם להאמין שאין אלוהים, לחשוב שאין אלוהים.
אתה לא יכול לבחר לראש ממשלה באף מדינה, בטח לא בישראל, אפילו גם לא להיות נשיא ארצות הברית, אם אתה אומר, אני אדם חילוני לחלוטין, ואני מאמין שאין אלוהים ואין שום דבר כזה. כי רוב האנשים, גם בארץ, גם בעולם, באופן כללי, כן מאמינים שיש.
נכון מאוד. אפילו, אתה יודע, על השטרות בארצות הברית.
In God we trust.
זה נכון, ואתה יכול גם, אבל אתה יודע, לשמור על חוסר אמונתך עם הרבה מתן של מרחב ומקום וכבוד לאנשים שכן מאמינים. זה לא צריך לבוא על חשבון האחר. אז זה ראיתי שנלוו ממנו, וגם קצת הערבים, על זה שהוא לא דיבר על האזרחים הערבים, אלא דיבר על משהו באופן כללי שהוא,
אז דבר על האזרחים היהודים והלא יהודים.
כן. הוא לא אמר את המילה ערבים.
ערבים נחשב מילה גסה, נראה, זה לא, זה לא, אבל תראה, צריך להסתכל גם על הנאום הזה בהקשר של הקמפיין. אנחנו יודעים מה הולך להיות הקמפיין נגדו. הקמפיין נגדו הולך להיות, אתה יודע, זה הסיפור הקלאסי של מדינת ישראל, המדינה היהודית והדמוקרטית, והאם אנחנו מדינה קודם כל יהודית או קודם כל דמוקרטית וכולי. הקמפיין נגדו יהיה מביא תומכי טרור לממשלה. זה הקמפיין.
ויביא.
הביא, ואמר שהוא ימשיך להביא.
ואת הגרועים יותר עוד יביא, את המשותפת.
עכשיו, אתה יודע, מה שמותר לנתניהו, כי הוא כבר ימין וכל זה, מבחינתו להביא את רם, זה בסדר, ומה שלפית עשו, יש איזה גם מסוים מבחינתו, אבל אני חושב שלזה הוא ענה בגדול, בזה שהוא דיבר על היהודי ועל הזה, והיהודים והלא יהודים, ונתן קצת יידישקייט וכל זה, אז אתה יודע, זה
שאלה.
זה התשובה לקמפיין.
ללא ספק.
אבל דעתי הוא יעשה הרבה מדעתי בבחירות. אני חושב שאם לא אלו זה תקלה איומה, התפקיד של ראש הממשלה הזה, התפורה הזאת, שווה עוד 6 מנדטים, קל.
יכול להיות, יכול מאוד להיות, ופתאום תמונה עם ביידן ורוח שלו וכל החגיגה הזאת, וגם יש שבר גדול לפחות נגיד בצד של מרץ. הרי מרץ מפלגה שהיא על סף הכחדה, אז יכול להיות שחלק כן יעברו ליאיר לפיד. אני לא יודע,
מי יעבור שם? מה יש שם? יש שם גרעין?
לא, יש איזה 4 מנדטים ככה פלוס מינוס של מרץ. התמונה תראה אחרת לקראת הבחירות מאשר עכשיו, זה בטוח, ויהיו ייחודים הרי, אחתד גנץ, גדעון סער, התאחדו, פתאום האלה שקד עם גנץ, אולי, מי יודע?
אבל שואל אותך רגע שנייה, מה, אם אתה בני גנץ, מה יש לך להביא גדעון סער, חוץ מאשר יחידת מימון לבחירות, מה הוא עוזר לך?
מה הוא עוזר לך?
הוא מביא לך, הוא אלקטורלי באיזשהו אופן?
גם גדעון סער שמסתובב סביב 4 מנדטים, בסוף הרי זה נכסים, אוקיי? יש לגדעון סער הנכס שלו, מרקולתו, הלא מאוד אטרקטיבית, צריך להגיד, אבל היא כן 4 מנדטים. אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, זה 4 מנדטים שהולכים לפח.
אני שואל אותך, אם אתה בני גנץ, אתה מכניס את גדעון סער, שהוא איש מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא פוליטיקאי שבו ברמות,
שועל גדול.
שועל גדול. אתה מכניס אותו ללול התרנגולות שלך?
ועוד פוליטיקאי תמים כבני גנץ, שכבר את למרות שהוא מתנהל מצוין בתקופה האחרונה, זאת אומרת, עצם זה שהוא לא אומר כלום, לא שומע כלום,
כן, הוא רק חמוץ. הוא לגמרי, כן, זה שמרוויח מכל הבלגנים האחרים.
אם אני מכניס את גדעון סער,
או את הילד שקד לצורך העניין?
אני מוריד אותו על הברכיים ממש, ואז אולי
מה, מכניס אותו. מה, שם אותו מקום 7 כאילו?
3, נגיד, או 2, אבל את כל הבאים אחריו בתור ממש רחוק, כי הלא הוא הנכס בסופו של דבר, גדעון סער, לא
יפעת שאשא ביטון לא נכס? יש שם איזה חצי,
לא בטוח,
חצי
יודע,
מנדט.
היא התחילה כזה.
יש איזה חצי מנדט.
יכול להיות שהיא עשתה את המסלול המהיר, כמו שרבים עושים, מנכס לנטל.
כן, crash and burn כזה.
כן, לא, לא יודע, לא יודע.
אני מחבב אותה דווקא.
גם אני?
כן,
גם
יש אני. בה איזה משהו
אנטגוניסטי כזה, מטריסני.
כן, אני יושבת באולפנים, אתה רואה, היא לא רואה ממטר, היא לא זה.
כן, כן, בהחלט, בהחלט. גם יאיר לפיד התחיל את הקמפיין אתמול, אגב, גם בתמונות תמימות כמו להראות את הטרולי שהם הגיעו איתו למעון, לבלפור, נכון? כן, לילה כן, לפיד כן. נדמה לי, הייתה לפייסבוק תמונה של טרולי וזר פרחים, והיא כתבה לילה ראשון בבלפור. וברור כאילו שהצניעות הזאת של להגיע רק עם טרולי, זה כמובן, אתה יודע...
מרמז.
מרמז, גם כל עניין המזוודות של הכביסה שלוקחים אותם ללונדון, מי שהייתה לוקחת, גם חוסר הפומפוזיות והגרנדיוזיות הזאת ש... כן. הוא כאחד האדם מגיע עם הטרולי, ישנים שם, ונראה בית...
תראה,
בית בסדר.
קודם כל, מצד שני, היא כתבה בלפור. בלפור זה מרמז למעון ראש הממשלה בבלפור. אנחנו יודעים שלא מדובר במעון ראש הממשלה הרשמי, שכרגע הוא לא ראוי למגורים, או כן ראוי למגורים, או לא יודע.
שלא עשו שפחתל, או בטיח, או בזה.
אבל הם העבירו אותם, למיטב ידיעתי, לווילה סלמה, שזה גם...
שם אבנר נתניהו היה סוחר, והמאבטחים היו גרים.
שמח בתור ירושלמי לשעבר, זה אחד הבתים הנחשקים והמדהימים בירושלים. כאילו, יש משקע כיכר סלמה, זה בית שבנה בזמנו, זה, אני לא זוכר, קבלן טורקי או ערבי, משהו לפני קום מדינת ישראל, שם כמה וילות בכל צד אחר של הכיכר, זה משהו מדהים, כאילו, שתמיד היה שייך לקונסוליה הבלגית או משהו כזה, ובית יפה מאוד, אני לא יודע איך הוא מתוחזק בפנים, יכול להיות שרמה נמוכה, אבל מבחוץ, אחד הנכסים השווים בירושלים, אם לא,
וואלה.
לגמרי. לגמרי.
זה לא כזה בודקה עם מאבטחים...
לא, אבל זה טוב לקמפיין שיגידו לך שהוא בודקה למאבטחים. אבל יביאו את מושי גלמין. אתה זוכר ששר נתניהו הביא את מושי גלמין שיראה איך המטבח מאפן והכל? האמת, תשמע, אני זוכר את הוידאו הזה, זה...
הוא באמת היה הבית...
בית ראש הממשלה זה לא מקום שהיית רואה במודעה שלו ב-Airbnb ואתה אומר, וואלה, לקחתי.
נכון.
אתה אומר, אני לא נכנס לפה. ממש לא. גם למערך יש שבעה כוכבים.
חוזרים עם מכבי שמזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל, עם הכי הרבה רופאים מומחים, שירותים הדיגיטליים המתקדמים ביותר ועוד. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מתי אתם הבנתם שאתם חייבים לסיים מערכת יחסים ולהמשיך הלאה. רגע אחד, כמובן שהוא היה קש ששבר גב הגמל, כן, דברים, אנשים לא מסיימים מערכות יחסים בשנייה, אם הכל היה מצוין עד כה. אבל הרגע הזה שבו נפל לכם הסימון, שהבנתם שזהו, את מערכת היחסים הזאת, חייבים לסיים. אבל רגע גם שאפשר לתאר אותו, כאילו לא פתאום חשב...
ושיהיה קומי, ושיהיה מדהים.
או קומי.
בוא, זה תוכנית רדיו פה, אנשים צריכים זה.
או מטורף, או משהו גדול. 1-907-2-99-99-900 שקלים לקניות מחכים לכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
לזוז, בשיתוף מכבי, המזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. עם הכי הרבה רופאים מומחים, השירותים הדיגיטליים המתקדמים ביותר ועוד. להצטרפות למכבי, כוכבית 4535.
חן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה קורה, חן?
וואלה, הכל מצוין, בדרך לעבודה, אתם יודעים.
טוב, לאן, איפה את עובדת?
ב-AIG.
אוקיי, בסדר.
אני לקוח.
כן?
לקוח.
כן?
נו, אני ואנחנו עוד מלא אנשים.
כן,
כן.
חן, את מקבלת 300 שקלים לקניות. מכבי מזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. המעבר למכבי פשוט וקל ולוקח 3 דקות בלבד. אפשר להצטרף בכוכבית 45-35. חן, ספרי לנו על הרגע הזה שבו את הבנת שאת חייבת לסיים מערכת יחסים ולעבור הלאה. כן.
אז ככה, זה היה לפני משהו כמו 4 שנים, יצאתי עם בחור שהכרתי דרך חברים, וכולם, והחברים תמיד אמרו, כן, הוא רוצה זוגיות, הוא רוצה להתקדם, הייתה לו איזה אקסית מאוד מיתולוגית, גם כשהייתי מגיעה אליו הביתה, אז היה איזה כזה ברכה כזאת על המקרר שהוא עוד לא הוריד, אבל אמרתי, לאט לאט אני מניחה שעד שהוא יכיר אותי וזה יעבור. הגיע יום הולדת שלו, הכנתי לו הפקה מטורפת, לקחתי אותו לצימר, מסאז', הכנתי עוגה, עשיתי לו הפתעה, לקחתי אותו לפגש עם איזה חבר שהוא גם כן מאוד היה מבסוט על זה, הכנתי לו ברכה ענקית, מה?
כן כן,
הכנתי לו ברכה ענקית עם חרוזים ומשהו מושקע בטירוף, אפילו נעלנתי את זה. ואז באתי אליו יום אחרי, או יומיים אחרי, אני לא זוכרת, באתי אליו, ואני כזה, אוקיי, איפה הברכה שלי? אני רואה אותה בזבל. איפה הברכה שלה?
מה, מה, מה את רואה?
בזבל, בזבל, הוא זרק את הברכה שלה.
איפה הברכה שלה? עדיין אני מקרר?
רגע,
הכל ברור.
את הברכה שאת השקעת בטירוף, עם החרוזים והנעילון והכל, הוא זרק לפח, ברכה מהאקסיט שלו, שהייתה כמה זמן לפנייך?
משהו כמו שנתיים.
עדיין הייתה תלויה על המקרר?
אכן.
וואו.
אבל זה הייתה, אם האקסיט שולחת ברכה שנתיים אחרי, אז לא לגמרי אקסיט, בוא.
לא, זה
ברכה מלפני שנתיים.
מלפני, כי עדיין הייתה למקרר כשהכרנו, אבל אז אמרתי, אוקיי, זה התחלה, הוא צריך את הזמן, הוא צריך זה... הנחתי שברגע שתהיה את הברכה שלי, ממני, זה יחליף. לא יחליף.
זה מעליב בטירוף, מה זה? גם למצוא את הברכה שהשקעת בה בפח? מה יש לך? למה אתה צורק?
והיום אתם נשואים ברוך השם, אני מבין.
לא, אני נשואה למישהו אחר באושר, וטוב שזרקתי אותו.
תגידי, אבל מה עשית באותו רגע? שאת רואה את הברכה בפח, או שהוא אומר לך שהיא בפח?
ראיתי את זה, זה לא שהוא אמר, אני ראיתי את זה, הלכתי לעשות איזה משהו איפה שהפך, וראיתי את זה כזה בזווית העין, ואז, אתה יודע, אמרתי לו, איפה הברכה שלי, למה לא שמת על המקרר וזה, למה לא יודע, עוד לא פרקתי את התיק, עוד לא פה, עוד לא שם, עוד לא זה, אמרתי, אוקיי.
אז הוא גם שיקר לך, כן? זה לא רק הזריקה, הוא גם שיקר.
כן, אתה יודע, אתה מנסה להקליל, לא יודעת, אתה מנסה לעשות את זה פחות גרוע ממה שזה, אבל זה גרוע.
אבל חתכת באותו רגע, או ש...
היה שם, תראה, כנראה שזה היה טריגר לפיצוץ, כנראה שמלכתחילה זה לא היה שם מבחינתו, וברגע שהתאמתנו על זה, אז... אז זהו, אז משם אין דרך חזרה.
כן. מעליב, מעליב בטירוף.
אני אנסה, אני זה.
אבל מצד שני, שנייה, אני חייב לי להגיד איזה משהו. קיבלת ברכה, קראת אותה.
כן.
עכשיו מה אני אמור לעשות איתה? לשים אותה באמת, למסגר אותה, לשים אותה בגנזכי המדינה, לתלות אותה, מה אני אמור, כאילו, אני אומר את זה לגבי גם ברכות מהילדים שלי שאני מקבל, אתה יודע, זה נורא נורא נחמד וכל זה, אוקיי, אני שם במגירה, אבל משם זה יזרק בסוף, אתה יודע, זה לא, אין לזה, זה לאותו רגע.
לא ציפיתי, לא ציפיתי שעכשיו ילך וישים את זה באיזה ארכיון. אבל תשים את זה, לא יודעת, איזה שבועיים כזה על המקרר בשביל לתשום את
זה. על המקרר זה לפחות. המקרר חייב לתת את המקום.
צריך לעבור, קודם כל, תחנת מעבר. תחנת מעבר המקרר חובה. וגם ברכה, בתחילת יחסים, שאתה כאילו עוד בהתלהבות ובשיא ההתאהבות, אלה דברים שאתה לא זורק. אתה לא זורק.
נכון, וגם אני חייב להגיד משהו, אבל לזכותו, סליחה שיוצא ממני הפרקליט, אבל אמרת שנעילנת לו את הברכה. לתלות משהו מנעילן למקרר, זה טריקי. הרבה פעמים המגנט לא תופס, זה בעיה, לא לא לא, זה נופל למטה וכל זה, יכול שהוא ניסה ואיך שהוא לא הצליח ואז זה ברח לפח.
אני בטוח שהוא ניסה ובגלל האילוץ הטכני, וכמובן הברכה של האקסיט היא לא הייתה מנוילנת ולכן היא החזיקה מעמד כל השנה.
נכון, הברכה של האקסיט לא הייתה מנוילנת.
לפי מה שאני זוכרת, לא.
הנה, הנה, פתרנו את הבעיה.
בדיוק, אז הוא בעצם היה מעורב לך בטירוף. טוב, חן, תודה רבה.
שתמכרו הרבה פוליסות היום.
ביי ביי.
ביי ביי.
שיר, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
אחלה שיר. גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, אולי תזכי ב-600 נוספים.
תודה.
מכבי מזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל עם הכי הרבה רופאים מומחים. למעבר למכבי, כוכבית 45-35. ספרי שיר, מה היה הרגע הזה שאת הבנת בו שחייבים לסיים מערכת יחסים?
ב-2016 הכרתי את האקס שלי והייתה אהבה ממש כאילו מטורפת. תוך חודש עברנו לגור ביחד, גרנו באלת, הייתה שנה משוגעת. ונגמר החוזה ועברנו לגור בחיפה. גם בחיפה גרנו שנה. ושם היחסים התחילו להתפורר. משהו קרה כבר, זה לא היה אותה תשוקה של פעם. לא יודעת, משהו קרה באוויר והרגשתי לא טוב עם הקשר והרגשתי שאני... כלואה בדירה הזאת וכלואה ביחסים האלה לא יודעת למה פשוט לא קמתי ועזבתי.
כן.
והחוזה שלנו עמד להיגמר והיינו בחיפושים של הדירה הבאה, לעבור לדירה אחרת.
שזה היה כמה זמן, סליחה, גרתם באילת ואז בחיפה, כמה זמן ביחד?
בחיפה, שנתיים, סך הכל שנתיים.
שנתיים בתוך מערכת היחסים, הרגשת שאת כלואה בדירה הזאת, החוזה עמד להסתיים?
לא, בשנה באילת היה מטורף, אבל בחצי שנה האחרונה של הקשר, אני לא הייתי מותר להגיד את זה, כן? אבל כבר לא קיימנו יחסי מין, לא הייתה תשוקה, לא הייתה...
יחסי מין ברדיו? אוי ואבוי, אסור להגיד דבר כזה.
כן, אז החצי שנה האחרונה...
ובת כמה היית אז?
25-26.
וואו. ואמרת לעצמך, סבבה, בוא נזרום עוד חודש, עוד חודש, כאילו מה...
כן, כן, כאילו אמרתי לעצמי...
אם אין סקס, בטח בגיל כזה, כאילו ביחסים, בפרק זמן ארוך, אין ברור כאילו שזה...
הזמן הארוך ביותר זה... נידה?
עברתי לעצמי, אולי זה ככה, אולי זה מה שקורה לזוגות אחרי איזה כמה זמן שהם נהיים ביחד.
מה שקורה לזוגות רעים.
אז זהו, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני מוכנה לחיות עם זה, אנחנו אוהבים, יש פה בסיס חזק, יש פה קשר חזק,
ויש חוזה לדירה.
נכון. וחברה שלי אמרה לי, מה את עושה? תתעוררי על החיים שלך. והאקס שלי ואני באמת מצאנו דירה אחרת, ועמדנו לסגור את החוזה, והוא היה בעננים, כי אין כמו, חכו, יש פאנץ' לסיפור פשוט.
כן, כן.
אז אמרתי לעצמי, כאילו לפני שיצאנו מהבית, לפני, ממש שניונת לפני, אמרתי לעצמי, פתאום נפל לי הסימון, אמרתי לעצמי, את לא יכולה להמשיך לחיות ככה, זה לא סבבה. כאילו, משהו פה קורה, תתעוררי על החיים שלך. אמרתי לו, אני לא רוצה ללכת לדירה הזאת, אני לא רוצה לסגור את החוזה. פשוט החלטתי להיפרד ממנו. הוא כעס עליי ממש, 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 לא דיברנו חצי שנה.
כן, אבל גם נפרדתם, לא?
נכון, נפרדתי ממנו. הוא ניתק איתי את הקשר, אני ניתקתי איתו. חצי שנה אחרי, הוא חזר להיות איתי בקשר, והוא אמר, תקשיבי, אני צריך לספר לך משהו. אני חושב שאני הומו. אמרתי לו...
טוויסט צפוי, מה שנקרא, אבל עדיין טוויסט יפה.
אמרתי לו, מה זאת אומרת, אתה חושב שאתה הומו? הוא אומר, אני מבין שאני לא נמשך יותר לנשים, זאת הסיבה גם שלא קיימנו יחס אמין ב...
חצי שנה האחרונה, ואת כולך היית והוא יהיה אבא טוב, זה בערכת יחסים יציבה, איתנה, יש פה בסיס טוב.
לא צריך סקס, מי צריך סקס? לא נורא,
נכון, נכון.
זה ממש נוגע ללב, שיר, באמת.
חיינו כמו שותפים בבית, ואנחנו היום החברים הכי טובים בעולם, אנחנו גם...
אתם עדיין חברים?
הכי טובים בעולם, אנחנו מדברים...
מה אמרת ברקע?
מה, שאנחנו חושבים להביא ילד משותף ביחד?
באמת?
כן. כן, כי כמו שאמרתי מקודם, יש בסיס טוב, יש אהבה ממש עמוקה ונכונה ויציבה.
אבל את לא בזוגיות משלך?
לא, אני לא בזוגיות. לא, לא, לא. אני לא בזוגיות משלי, והוא בזוגיות עם גבר כבר שנה ומשהו בתל אביב.
כן.
ושוקלים את הצד הזה.
וואלה, כמה את שם?
30 עוד מעט.
וואלה.
כן, צעירה, אבל עדיין, זה משהו שכאילו מדובר ובאוויר ו...
לא, אחלה, מה שטוב לך תעשי, כמובן.
סיפור אהבה פרוגרסיבי, הכל בסדר.
אז זהו, אז בעצם הרגע הזה שהבנתי ש...
אבל שנייה רגע, באילת הוא היה סטרייט? באילת מהשמש ומהאווירה וכל זה, הוא היה כאילו...
כן, האמת שכן, השמש והאווירה, אתה לגמרי אמרת את זה נכון. משהו באילת, תקשיבו, באילת יש אווירה מאוד מאוד מינית.
נכון.
כולם יפים, כולם שזופים, כולם כל הזמן... יש אווירה נורא נורא סקסית באוויר.
אין מעם.
ממש, מלא ים.
טוב.
אז זהו בעצם.
יפה שיר, תודה רבה.
מדהים. תודה, תודה, תודה.
ביי, בוקר טוב.
ביי, ביי.
טוב, יובל, אתה...
זהו, שני סיפורים,
שני סיפורים, תבחר.
זה לא שלושה?
לא, שעה הבאה עוד שניים. האם אפשר גם לחלק? אוקיי, יש לנו 600 שקל.
תגיד, 600 שקל להוציא במכבי או 600 שקל באופן כללי?
לא, לקניות.
אני חושב שאני יכול להזמין רק זה, ניקוי שיניים או משהו, אני לא יודע מה קונים במכבי ב-600 שקל.
האם לשיר עם הסיפור הזה ש... בן הזוג שלה, ברגע שהיה צריך לחדש חוזה, הבינה שהיא פשוט לא רוצה לעשות את זה יותר. או כן, עם הבחור שזרק את הברכה שלה לפח אחרי שהשתיע.
אני חושב שהברכה זה יותר קולנועי, כאילו, זה סיפור, זה סיפור מעניין ויפה וכל זה, אבל אין לו רגע. זאת אומרת, יש לו גם happy end, עוד מעט יעשו ילד ביחד, ויהיו במצד הגאווה שנה הבאה, הגלה תינוק, אבל אני, נראה לי שהסיפור עם הפתק יותר זה.
יאללה. אז כן, שלך 600 שקלים נוספים לקניות, סך הכל 900. מכבי, מזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל עם השירותים הדיגיטליים המתקדמים ביותר. להצטרפות למכבי, התקשרו לכוכבית 4535.
האישה הטובה, חגית גינסבורג.
חגית גינסבורג, עיתונאית, תסריטאית וסטנדאפיסטית, בוקר טוב.
בוקר טוב, חגית.
טוב, מה העניינים, יובל?
בסדר גמור, לונג טיים.
נכון.
פעם אחרונה דיברנו שרצית לראיין אותי לארץ אחרי סגירת ערוץ סדי, לדעתי, זה הפעם אחרונה ש...
אתה מסגיר פה דברים.
אה, אסור להגיד את זה?
שאתה לא, אתה עושה את זה כבר משבע בבוקר.
למה? מה הבעיה? אני איזה, אין לי טריק אחר, נשמע, אני לא יפה, אני לא חכם, אני רק יודע להסגיר דברים, זה הכל. זה הדבר שלי.
לא, יובל הוא, יובל גם, אתה נתת הרבה, נתת לי הרבה הזדמנויות.
תודה על כל מה שנתת.
אם אנחנו כבר פותחים פה את כל ה...
עם הסגירים.
את כל התיבות, כן.
מה שלומך, חגית?
אני עדיין רוצה לראיין אותך. אני בסדר. עלו ביום שישי שני הפרקים האחרונים של Stranger Things של העונה הרביעית.
כן, ממש התלבטתי עם לראות אותם, אמרתי...
אני יודעת שאתם לא התלהבתם, אתה ואביעד לא התלהבתם מהעונה הזאת, אני אפה עליה, ופשוט חיכיתי לראשון ליולי כמו קלה ליום חתונתה.
וואלה.
ממש חזרתי כאילו ביום שישי אחר הצהריים הבית, אמרתי, סגרתי את כל התריסים, הדלקתי מזגן, ופשוט ישבתי 4 שעות לראות את זה.
הדלקת מזגן? וואו.
כן.
חגיגי.
ממש.
זה הרגעים שאני מרשה על עצמי, ככה להדליק מזגן, להתפנק. וזה פשוט, זה היה קצת מלא, אבל זה היה פשוט כל כך שווה את זה, אלוהים, פשוט סדרה מדהימה.
אז אני האמת שלא ראיתי אף ראיתי כל הפרק ראשון של הדבר הזה, ובגלל שהילדים שלי רואים את זה, אז הם חייתי סדרה של ילדים. זה כאילו, אתה מכיר את הקטע הזה?
לא ראיתי.
אתה מכיר את הקטע הזה שהילדים שלך רואים משהו, ואז מבחינתך זה נהיה בובה בניי, כאילו, בראש שלך, כזה.
הם מקבל את התיוג.
כן, זה לא בשבילי כבר, די, גמרנו. אז אני אראה מתי שהוא נראה לי, אבל...
זה ילדים גדולים, זה ילדים, זה כבר לא ילדים, זה לא, זה סוסים.
הבת הקטנה שלי רואה מקיף מילאנו.
כן.
אתה מכיר את הסדרה?
כן, שמעתי על זה.
בכלל, כן, אני מוצא את עצמי מציץ...
אתה יכול להודות על הסדרה אהובה, עליך בימים האלה, מקיף מילאנו. והעורך הדין מהלינקולן, לא?
טוב, נתחיל חגית.
כן. יובל, אתה מכיר את הפורמט?
אני שמעתי הרבה פעמים, אבל תנועה נשתלב תוך כדי תנועה.
חגית היא מציגה שלושה ציטוטים מן הטלוויזיה, אנחנו צריכים לחש מי אמר.
מי אמר מי.
בדיוק.
אוקיי, אני ממש גרוע בזה, אבל בואי ננסה.
גרוע זה טוב בשבילי.
ברור לי.
טוב, אז ציטוט ראשון. כאילו רבק, לא מדובר כאן על עוד בוסם או מלון מפנק במלדיבים. האם זו לי גרינר, גיא פינס, או של מור שטרוזמן, אולפן שישי, או נטע אלכימיסטר, תלופירה וברקו.
והציטוט עוד פעם הוא?
כאילו רבק, לא מדובר כאן על עוד בוסם או מלון מפנק במלדיבים.
כאילו זה זורק אותי קצת ללולמות הנידה וכל זה.
זה מישהי שמתקוממת נגד
כן,
זה.
כן, הייתי אומר של מור שטרוזמן ב...
אני חושב שאתה צודק. מה האופציות האחרות היו?
לי גרינר, גיא פינס, או נטע אלכימיסטר, אופיר וברקו.
אז אני אגיד לי גרינר, גם נראה לי אחת שיכולה להתעצבן על אלה שעשו את
אם
זה.
אם התעצבנת על משהו, תגיד לי.
אה?
אתה יכול למכור לה הכל, אתה יכול לעבור... החזית העממית היא שחרור פלסטין, תגיד לה. 13,000 שקל סטורי, היא עושה, חביבי. אין הבעיה.
הנה התשובה.
כאילו, רבק, לא מדובר כאן על עוד בוסם או מלון מפנק במלדיבים.
שלמור
שטרוזמן.
נכון.
כן, אבל זה את הכל, אבל...
אתה מה זה על הלוח?
בגדול.
פרצת קדימה.
הרמת פה להנחתה, אני גרוע, וזה כבר...
זה המשחק. כמו זה שבא לשחק קלפים, ואין לו מושג מה זה הקלפים ואיך משחקים אותם.
כן, רגע, תסבירו לי שוב את החוקים.
מה זה, המלך, המלכה, מה קורה פה? כן.
ואתם מאוד צדקים שזה על כל פרשת הנידה.
אוקיי.
ציטוט שני. מה קורה היום בשוק הרווקים רווקות? איך זה קורה? קובי מחת, הדוח היומי, גיא זוהר, את האח גדול, או אילן נחשון, גלית וילדים.
מה קורה היום בשוק הרווקים?
מה קורה היום בשוק הרווקים רווקות, איך זה קורה?
והאופציות הן שוב?
קובי מחת, הדוח היומי, גיא זוהר, את האח גדול, או אילן נחשון, גלית וילדים.
אני אגיד קובי מחת.
אני אגיד אילן נחשון רק מתוך זה שאני, יש לי איזה משהו בראש שהתעסקה בנושא הרווקות או גרושות, או אני לא יודע. אבל אילן נחשון, יאללה.
הנה התשובה.
מה קורה היום בשוק הרווקים רווקות? איך זה קורה?
אילן נחשון יש לקול של קובי מחת?
קובי מחת, קובי מחת, כן.
זה היה רגע מאוד קרינג' כי היא ישבה שם המלהקת של אח גדול ורק התחילה התוכנית כאילו והוא ישר ציים, הוא אמר אני אתחיל איתך אבל בעצם אני לא מתחיל איתך למרות שאת פנייה אז נכנס לה איזה מין פינה כזאת של לדבר איתה על למה היא פנייה והייתה נורא נבוכה מזה ו... כאילו זה היה רגע מאוד מוזר, כאילו תשחרר מהבחורה.
אבל הבן אדם צריך להחזיק איזה 10 שעות בשבוע לדבר על האח הגדול. תני לו קצת מסכן, אתה רצה לייצר תוכן מעבר לזה.
זה היה מאוד כזה, משהו דודאי כזה, כאילו לך את עדיין רווקה, כאילו זה היה כזה, זה היה נורא מעצבן.
טוב, הערה נרשמה בתיקו של קובי מחט.
כן, כן. זה יפגע בו בהמשך
הקריירה.
ואתה צודק לגבי אילה נחשון, כי היא באמת הייתה אצל גלית וילנית, היא הוציאה ספר, כי ב10 השנים האחרונות היא התחתנה והתגרשה 3 פעמים.
וואו.
כל התובנות והמסקנות היא כתבה בספר.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
ציטוט שלישי. אני פעם הייתי נפרד מחברה שלי רק בשביל הסקס.
אוקיי.
סטיב קרל, הטונייט שואו, עופר שכטר, ארוחת שחיתות, או דורון בן דוד, מנאייק.
עופר שכטר, קל.
קל, ואני אמרתי קודם, כן.
אה, אסור להגיד מה שאמרת קודם? לא, סטיב קרל הוא ג'נטלמן, דורון בן דוד הוא ג'נטלמן, כאילו, זה...
זה דמות.
זה עופר שכטר, זה קל.
אז הנה התשובה.
אני פעם הייתי נפרד מחברה שלו רק בשביל הסרק סקס.
ברור.
טוב, היום גמרתם אותי, אין לי מה לעשות יותר.
זהו, נגמר, אין לנו עוד איזה?
לא, יש עוד אחד עם טוויסט.
עם טוויסט, אוקיי.
אז עכשיו אני אומרת לכם מי אמרה, ואתם צריכים להגיד איזה ציטוט היא אמרה. אוקיי? אז מה עינת צרוף אמרה לאופר חדד, על יאיר לפיד? הוא לא עונה לי לוואטסאפ כבר 2 שנים, או אין לי ספק שהוא ייתן את כולו, בדיוק כמו בערבים שלנו בגנקי. או זה קורה שהדרך מתמשכת, יש ללכת ללכת.
השלישי.
אני אומר בשביל הספורט על השני, אבל זה השלישי כנראה, כן.
אבל זה בטח, מה, שהשני היה ש...
שבגנקי וכל זה.
היא לא נראה, היא יודעת שזה כאילו משהו שמחזיקים לרעתו, אז היא לא...
וגם אם הוא לא מחזיר לה וואטסאפ 2 שנים, אין סיכוי שתגיד את זה בטלוויזיה.
בוא.
כן, יש סיכוי?
יש.
לא חושב.
אבל למה שלא יחזיר לה וואטסאפ 2 שנים?
ברור, חברה טובה.
הנה התשובה.
זה קורה שהדרך מתמשכת, יש ללכת ללכת.
או, הרגתם אותי היום.
נכון, נכון.
אבל אגב, היא באמת אמרה שהוא לא אמר ש... היא לא אמרה שהוא לא עונה לה לוואטסאפים, אבל היא אמרה שהם הפסידו אותו, שלא היה לו זמן, כאילו, לבוא, לשבת איתם וכאלה, כאילו.
היו ימים.
כן,
האמת שאני די מופתע שהוא לא הביא את תמיר מהלהקה, שזה בעלה שלי נעצרוף, גם לשכת ראש הממשלה. אני ציפיתי אתמול בנאום לראות את תמיר מהלהקה עמוד מאחורה עם הגיטרה והחיוך הזה.
נותן איזה ריף.
נותן איזה משהו כזה, כן, מדי פעם.
חכה, הוא רק נחת.
אני חושב שזה שלטון, זה צורה שלטונית חדשה שלא הכרנו. ראש ממשלה עם גיטריסט מאחורה, זה להיט.
שמע, זה תמיד כיף. בדיונים משמימים זה יכול כאילו לתת לך...
וזה מבלבל את אויביך. דרך אתה עושה איזה מסע ומתן חשאי, פתאום באו עם הגיטרה.
אני מקווה שהוא ייקח סטנדאפיסט לאיזה פינה של 5 דקות.
נכון, בתחילת כל ישיבת ממשלה.
נכון.
יאור שליין, עדי אשכנזי.
אדיר מילר.
אדיר מילר, הרבה גדלו אצלו.
יונתן ברק.
נכון.
אם מישהו רוצה, אני פנויה להובלה.
לשכת ראש הממשלה, יש לכם את הטלפון של חגית גינזבורג, אם לא התקבלו אותם מאיליל?
יש להם בנסיבות לא טובות לדעתי.
באמת?
בוא נראה.
טוב.
אני לא כמוך, אני לא מסוכסכת עם ראשי הממשלה.
אני לא מסוכסך עם אף אחד כמעט, אבל איתו כן. אבל גם לא. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו. הצלחתו, הצלחתנו.
נכון.
חגית, תודה רבה.
תודה רבה ביום מעולה.
יאללה ביי. בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, 5 דקות אחרי 8, יובל נתן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, טל ברמן.
איך, נהנת מהחפה של 8.
מה, זה כיף, זה כיף, זה כיף, אין כמו רדיו, ואתה יודע, אני רואה עיתונים מנייר, שזה דבר שקורה רק ברדיו, רק באולפני רדיו אני רואה עיתונים. אז כן, זה כיף, תשמע, זה גם... בגלל שאני מכיר אותך ואת אביעד כוחה בשנים, אז זה ממש מין סוג של מיינדפאק. אבל
האמת שכן.
אבל בכיף.
האמת שכן. בסדר. ראית את המשחק של נבחרת ישראל עד גיל 19
ראיתי אותו עד תומו, ואני חייב להגיד שבגול של אוסקר גלוך אני שמחתי כמו שמזמן לא שמחתי במשחק כדורגל. זאת אומרת, היה משהו בדבר הזה שזה היה כל כך מדהים לראות את ה... גם כי הם צעירים, אתה אומר על הילדים, וזה...
זה ילדים,
הם יכולות הילדים שלנו.
שמה, אני אגיד את זה כאן בלי יותר מדי, זה אחד מהם היה בשכבה עם הבן שלי בבית ספר.
מי זה? מי מהם?
לא משנה, לא רוצה, לא יודע אם אני אוסף עדיך על הבן שלי, לא יודע.
אוקיי.
אחד מהם היה איתו בשכבה, ואחר הוא בן של מישהי שהייתה איתי בשכבה.
גדול.
זה כאילו...
מטורף.
הם ילדים.
אני יודע, הבן של רביבו בשכונה שלי, אני רואה אותו כל היום שם, זה מטורף. אבל הם שיחקו באמת יפה, והיה שם איזה מין משהו של, אתה יודע, כל האתוס הזה של הנבחרת, שעם המאמן הזה, עם אופיר נחום, וכולם ביחד, והם שיחקו באמת נורא נורא יפה. והיה בזה משהו שכל כך כאב הלב בסוף שהם הפסידו, שאמרתי לעצמך, תמיד זה קורה לנו, עד שאנחנו מצליחים איכשהו להשתחל לאיזה גמר.
מתי השתחלנו לגמר? זה בדיוק העניין. מעולם לא, חוץ ממונדיאל 70.
בכדורסל, במתישהו, ב-90.
אבל בכדורגל דווקא הם הציגו משהו שלא ראינו מנבחרות ישראל. הרי נבחרת ישראל בוא נגיד 50 שנים האחרונות, היא תמיד משהו, נבחרת ישראל הבוגרים, היא תמיד משהו באמת שברגע האחרון שחסר הגרוש ללירה, שיש איזה בעיה מנטלית, שחוטפים את הגול בין הרגליים, שאתה יודע, בנגיחה בדקה ה-94 תמיד כאילו איכשהו
תמיד יוצא איזה חמצה, אבל גם החמצה גם לא סגורה, כי תמיד אומרים לך, אולי אם בולגריה תנצח את גרמניה 4-1, אז יש מצב שאולי נשתחל לזה, ובסוף גם זה לא קורה. זה הכל תמיד תחושה נורא נורא מבאסת.
זה על יד, אפילו לא בדיוק על יד נבחרת ישראל הבוקרים, זה תמיד הצידה ולמטה. ופה היה משהו באמת, קודם כל הם שיחקו מדהים, הם באמת 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 שיחקו מדהים. לראות את חבורה, ושוב, צריך לזכור, הם ילדים, הם ילדים שבשוטף, אתה יודע, למשחקים שלהם, נגיד בליגות, באים רק ההורים.
ברור.
גם בנבחרת.
גם בגמר גביע אליפות אירופה, בואו, לא היו אנשים בקהל כל כך.
נכון.
היו ישראלים.
היו ישראלים, והיו גם קצת אנגלים, אבל, אתה יודע, הסתכלתי נגיד ב-BBC וסקאי ספורט, וכל מיני אתרים אנגליים לראות איפה כאילו ממוקם.
כן.
אז זה היה הידיעה חמישית, שישית כזה בחשיבות. אנחנו, ברור שזה חשוב להם, כן, אבל אנחנו כל כך היינו נפעמים ונרגשים מהמעמד ומההישג, שהוא באמת באמת משמעותי.
לגמרי.
ואתה רק רוצה לקוות שהילדים האלה יגדלו, ויהיו נבחרת ישראל הבוגרת, עם האופי והיכולת וה... שמע, היה שם ביטחון.
יש סיכוי אגב שזה יקרה?
תראה, הם שיחקו מול נבחרת אנגליה בגמר, נכון?
והיו יותר טובים.
וחלקים
רוב המשחק היו יותר טובים, חוץ מהערכה.
רוב המשחק, אבל זה היה די שווה, די מאוזן.
אני חושב שהיו יותר טובים אפילו.
סיכוי סביר, בוא נגיד, ש... עוד 5 שנים, אז חצי מהנבחרת שלנו שחקו בפתח תקווה, ראשון, וקבוצות כאלה, כי לא כולם יגיעו, אתה יודע, לקבוצות הישראליות הבחירות, או אפילו לחול. ואצל האנגלים זה יהיה מנצ'סטר סיטי, ליברפול, כן? זה די... פגשנו אותם בצומת שעדיין אנחנו יכולים להם. המבחן של הכדורגלן הישראלי בדרך כלל, האם הוא מצליח לעשות את הקפיצה הזאת, גם להפוך להיות בוגר איכותי. ואני נראה שדווקא אלה כן. שמע, הם שיחקו נגיד משחק הגנתי שיכולת לבטוח בו. שאתה יודע, לא יודע מה, קשר מוסר אחורה לבלם, אז אתה לא, הלב שלך לא בתחתונים, כמו בנבחרת ישראל הבוגרת, שכאילו איפה כבר תבוא הטעות.
אבל תגיד, אתה חי את הספורט יותר ממני. השחקנים האלה מוכרים לך באיזשהו אופן, או שלא שמעתי? כי אני לא שמעתי על אף אחד מהם עד היום.
אני שמעתי, אני לא עוקב אחרי הליגות לנוער, אבל שמעתי על 3 מהם.
על אוסקר גלוך שבוע אתה?
גלוך בטח, הוא כבר שיחק בבוגרים.
וואלה.
השוער הוא שוער של מכבי נתניה, אז של הנוער.
אצלך בלב.
בדיוק. שמעתי, אתה יודע מה, אפילו 3-4 הכרתי את השם שלהם. לא יכול להגיד לך שלרובם נחשפתי בפעם הראשונה, זה בטוח.
עבד, מדמון, כל מיני שמות כאלה, הכרת?
כן.
וואלה.
באיזשהו אופן, אני אגיד עכשיו משהו חתרני, אוקיי? נכון שזה היה נורא נורא מאכזב ומתסכל, ובטח בהערכה, ובטח לקבל 2 גולים תוך 8 דקות. באיזשהו אופן, גם יש טוב בזה שהפסידו. כי ההישג הוא אדיר, כמובן אף נבחרת לא עשתה את זה עד כה. יש משהו דווקא לאופי של כדורגלן, שטוב לו, בטח ישראלי, שאולי דווקא היה פוגע בעצמו אם היה מצליח מדי בגיל צעיר מדי.
אני חולק עליך. אני חושב שאחד הבעיות של הכדורגלן הישראלי שהוא לא יכול לדמיין את עצמו כווינר באמת עד הסוף, כי אין לו מסורת של זה, הוא לא היה אף פעם ווינר עד הסוף, הוא לא מכיר אנשים. זה לא, זה, אתה יודע, זה דור אחרי דור של מצוקה. ואם היו חוזרים פה עם גביע, זה היה נותן לכל הכדורגל הישראלי מין רוח גבית אחרת לגמרי. ואנשים, אתה יודע, בן אדם שהוא, ברגע שהוא משיג משהו, יש לו את התחושה שהוא יכול עוד פעם. זה, אתה יודע, אתה רואה את השחקני NBA האלה שעם חמש טבעות אליפות, אתה אומר, איך זה? שהוא עושה פעם אחת, הוא כבר לא כל כך מפחד מהמעמד. הוא אומר, אוקיי, אני יכול לעשות זה עוד פעם. פה התחושה היא שהכללת הכדורגל הישראלי, גם שאתה מגיע למעמד, כמו שאתה קורא תמיד אגב, אתה יודע, כאילו, אז אנחנו מפנטזים פה על ניצחון על צרפת לפני, מתי זה היה רובן עטר שם וזה?
94.
94.
או 93.
זה בכלל האורגזמה האחרונה שהייתה פה על כדורגל ישראלי.
לא, היה 5-0 על אוסטריה, היה פה ושם איזה ניצוצות, אבל כאילו,
שאותם זוכרים ומשמרים, כאילו, מישהו באוסטריה זוכר את זה. זוכרים. אתה חושב?
את החמש בטח, כן.
יכול להיות.
גם היה לא מזמן בקמפיין האחרון, אבל ברמות כאלה כלל ארציות לא היה הרבה מאוד זמן. אני לא אומר, ברור שהיה עדיף שהיו מנצחים. באמת, ברור, ודאי שהיה עדיף לחזור עם גביע. אבל אני אומר, גם לא כזה נורא ברמת ההתחשלות האישית.
כן.
כי עצם ההגעה לטורניר היא הישג, לחצי גמר הישג אדיר, ולגמר כמובן הישג לא יאמן. אתה יודע, הרבה סטארט-אפיסטים דווקא מהאמריקאים, המצליחים ביותר, הם אומרים ש... הדבר הכי חשוב הוא להיכשל בסטארט-אפ הראשון שלך. כי ככה אתה יודע איך להתמודד עם זה כשאתה מגיע לדבר, ואז אתה באמת יכול להצליח בגדול. אני שוב, עדיף היה ודאי שינצחו, אבל גם ההפסד זה לא כזה נורא, כי לאופי, לדרך, אתה יודע, הם פתחו את הדלת. הם באמת פתחו את הדלת.
איפה המונדיאל הבא? עכשיו בקטר?
המונדיאליטו? או
המונדיאל, לא, המונדיאל הבוגרים.
המונדיאל הבוגרים?
כן.
וואו, האמת שאני לא יודע.
זה עוד שלוש שנים לדעתי, לא? או ארבע שנים, לא יודע, בקורונה,
זה אמור להיות בקיץ 26.
אוקיי.
נכון, כי עכשיו זה נדחה מקיץ 22.
מי שילם הכי הרבה לפיפה כדי לקבל את העיר הבאה?
אז אני צריך לבדוק ב...
אז לדעתי שם, אם הנבחרת הזאת, הגרעין של הנבחרת הזאת, הוא כבר, אתה יודע, הם כבר היו 22, 23, זה כבר, אתה יודע.
נכון.
אולי סוף סוף נראה נבחרת ישראל במונדיאל.
אז עכשיו
עם כל הכבוד לג'ודו ולגלישת גלים וכל הענפים האלה שאנחנו נורא טובים בהם, אבל nobody cares, אנחנו רוצים כדורגל.
הייתי אומר nobody cares.
לא, לא, weaker.
הספורט הכי פופולרי בעולם וכמובן גם בארץ. שמה, גם בוא נזכור שהם ילדים, בוא נזכור שכאמור את הדרך שהם עושים אף אחד לא צופה ואף אחד לא מלווה, ופתאום להפיל עליהם את ה-80 טון של הלחץ הלאומי, וטלפון מראש הממשלה, ושידורים חיים בשני ערוצים. מתי היה המשחק?
אני ראיתי את זה בכאן, איפה זה עוד היה?
היה בספורט 4?
זה היה ב-HD, כי בכאן זה היה לא ב-HD, בלי דעצבים.
למה לא ב-HD?
זה היה נראה קצת מגורן כזה, כן, זה הרגיש לי לא...
לא חושב. היה בכאן ובספורט 4 במקביל, שני ערוצים של חוץ צוותים, תחנות רדיו של חוץ צוותים. זה באמת פתאום מ-0 ל-200 נהיה...
אבל תפקדו מדהים, יחסית ללחץ.
הם עמדו בלחץ. אתה אומר, אולי זה בגלל שהם ילדים והם עדיין כאילו לא מכירים את המשחק לגמרי עד הסוף מבחינת המשחק התקשורתי.
אז מה קורה? מה מתקלקל בשחקן הישראלי בין גיל 19 לגיל 23 נגיד?
פעם נהגו להאשים את הצבא.
כן. אבל הם לא עושים צבא היום.
אבל היום הצבא הרבה יותר גמיש עם... אתה יודע, פעם היה רק או ספורטאי מצטיין או כלום. היום יש ספורטאי עילוי, ספורטאי פעיל, יש כל מיני דרגות. לא הצבא עומד בדרכם, זה בטוח, אבל... יש עניינים גם של פיזיות, גם של חוסן, גם של מנטליות, ודווקא הרגיש מאלה שכן יש להם את הסיכוי להתפתח להיות כדורגלנים בתקן האירופאי. מה שכן, אתה גם רואה את הגנום היהודי, אין מה לעשות, שגם מול הצרפתים וגם מול האנגלים, אתה מעמיד כל שחקן ישראלי מול המקבילה שלו האירופאית, הם ב1.5 בגודל.
כן. מסת גוף.
כן. וכשזה הופך להיות בליגות של המקצוענים כבר, של הבוגרים המקצוענים, זה משמעותי המסה הזאת, כי אנחנו מאוד קטנים וחכמים.
אבל לא יודעים לעלות עם נגיחות מהקרנות.
אבל בדיוק, כשיש קרן והם לא צריכים לקפוץ, ושוב, יש משהו ב-DNA שלנו, אתה יודע, כעם, לא סתם...
לא, אבל הוא שהדור גדל.
נהיינו עם הספר, אתה מבין? כי במכות לא הצלחנו אף פעם.
ברור.
אז האופציה שלנו הייתה להחכים.
תשמע, זו התפיסה שלי מאז ומתמיד הייתה, שאומרת, למה אנחנו כל הזמן מתאכזבים בספורט? אנחנו צריכים להבין, זה לא בשבילנו, גמרנו, זה שנותינו לנו להשתתף, זה נחמד. תגיד תודה, תלך הביתה. אבל תודה, החבר'ה האלה הוכיחו שאפשר להגיע למקומות, אפשר לעשות דברים.
אפשר, אפשר, אפשר.
ובלי שחקני חיזוק, תודה, זה כולם ישראלים.
נכון,
בסוף.
נכון.
ובוא נהיה אופטימיים. כן. אולי הם יגדלו עוד איזה 20 סנטימטר בהלך השנים הקרובות.
הלוואי, הלוואי, ולהתחזק ולעלות. וגם אהבתי את ההתנהלות התקשורתית שלהם. הם ידעו, הם דיברו יפה.
חמודים, כולם. חמודים, כולם
אתה
חמודים.
אתה רואה שזה דור גם שגדל בתוך עולם שהוא כולו רשתות חברתיות ותקשורת ופיפה.
כן,
יש להם אינטליגנציית משחק של פלייסטיישן.
מה אתה אומר?
כן,
ראית
אתה רואה את זה בעיניים, זה, הם באמת חכמים יותר מדורות קודמים. אתה יודע, גם אז היו שחקנים מוכשרים, אבל משהו ביחד הזה עובד פה יותר.
כן, אתה ממש מרגיש את הפיפה שם?
כן, אני ממש ראיתי. תשמע, יש שם ניצוצות של, אתה יודע, של מסירה עם המשולש ואל אחד. זה כל מיני כפתורים. הם משחקים עם כפתורים, וזה היה ממש ממש יפה ומרגש ובאמת מהמם. ווואלה, שלא יתבזבזו, זה יהיה מבאס לראות עוד 4 שנים, אתה יודע, אותם מתגלגלים בכל מיני מקומות, כי יש שם באמת סגל נדיר.
אז מה היית עושה? אם היית עכשיו שר הספורט של מדינת ישראל, אם יש דבר כזה בכלל?
מעלה את כולם על מטוס, לאקדמיה בצרפת או בבלגיה, במימון המדינה, תוכנית של 3-4 שנים.
לא חוזרים לארץ, לא אוכלים מפרומים בסוף שבוע וכאלה, וזה רק 4 שנים.
4 שנים, תזונה, כושר, אימוני כוח, תיאוריה, ואימונים, אימונים, אימונים, סגורים באיזה פנימיה.
ולשחק פיפה.
והרבה פיפה. בדיוק, מקסימום בילוי, פיפה.
גדול.
כן, ואולי זה, אולי אפשר יהיה לעשות איתה משהו.
יש לנו ממשלה חדשה כרגע, אפשר להציע להם את זה. מי שר הספורט בכלל עכשיו? אתה עדיין חילי טרופר, לא? תרבות והספורט.
כן, כן, כן.
יאללה, חילי, לך על זה.
יאללה.
you won't see it that way, oh no.
Can't break my soul.
If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours.
Can't break my soul.
Trying to fake it never makes it that we all know.
Can't break my soul.
Can have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round in circles, searching for love.
אנחנו עם מכבי שמזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה ביותר בישראל, עם הכי הרבה רופאים מומחים, השירותים הדיגיטליים המתקדמים ועוד ועוד. והבוקר אתם מספרים לנו, משתפים אותנו, מתי היה הרגע הזה שבו הבנתם שאתם חייבים לסיים מערכת יחסים ולהמשיך הלאה? מתי קרה? מה קרה? רגע אמיתי אחד שבו הבנתם, נפל לכם האסימון שזהו, את מערכת היחסים הזאת חייבים לסיים. 1-900-72-99-99, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
לזוז, בשיתוף מכבי, המזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל, עם הכי הרבה רופאים מומחים, השירותים הדיגיטליים המתקדמים ביותר ועוד. להצטרפות למכבי, כוכבית 4535.
בני, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, גבר, מה שלומכם?
הכל טוב. שלומך, בני?
אני מעזיק לכם.
תודה רבה, בני.
שבוע, זה כמה שנים, ואתם גם מצחיקים אותנו בזמן הנסיעה.
נמסור לאביעד.
בני יקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מכבי מזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. המעבר למכבי קל ופשוט ולוקח 3 דקות בלבד. כוכבית 4535, אם אתם רוצים להצטרף למכבי. ספר בני על הרגע שבו נפל לך הסימון שאתה חייב לסיים מערכת יחסים ולעבור הלאה.
אז ככה, חייתי עם אישה כמה שנים, ביום בהיר אחד התחלתי להבין שפה משהו לא מסתדר. ולמה זה אני מתכוון? שפתאום היא, לא אגיד מאשימה, אבל היא באה אליי בטענות מוזרות. כמו למשל, אני חוזר מהעבודה, היא אומרת לי, למה עשית לי בלגן בפריזר? אני לא נגעתי בפריזר, כן. אני סידרתי את הפריזר, קבעת, הוצאת, הכנסת לי. טוב, שתקתי. אחר כך היא אמרה לי, סידרתי לך את ארון בלדים שלך, של הרכיבת אופניים, עשית בלגן שלם. אחר כך עוד משהו החלכת את הבית.
זאת אומרת, כל פעם היא הייתה מאשימה אותך בכל מיני דברים שאתה עושה בבית.
כן.
ולא עשית.
לא ידעתי בכלל מה זה. החלטתי לסלם. צילמתי כל דבר. הייתי יוצא מהבית, כשהייתי יוצא עובר מכל מיני קטעים בארון.
נשמע זוגיות בריאה עד כה.
כן. כן, באמת נשמע, אוקיי, כן, כן.
יום אחד הגעתי הביתה, אמרתי, למה יש חול על הרצפה?
מה יש?
חול,
אוקיי.
אבל הגעתי כרגע הביתה, אמרתי, לא נכון. הגעת, הסתובבת הביתה, יצאת ועכשיו חזרת. והקץ שבר את גב הגמל, הסתבר לי שאני השקטתי את הפרחים, שלא ידעתי בכלל שיש שם הפרחים, והרקתי אותם. למה הרקת? שקטת יותר מדי מים, והם מתו. וזה הכל בגללך. באותו רגע, הזכרתי בסרט, לחיות עם אויב.
כן, לישון עם האויב, כן.
מהר, מהר.
הרגשת כמו ג'וליה רוברטס.
משהו כזה. מהר, מהר, אמרתי עוד מה זה, אז הוא ישים אותי ברסת ארלוזרוב.
כן.
מהר, מהר, הלכתי, עצרתי בכל מיני מקומות שיש קרטונים, שמתי את הדברים בקרטונים, שמתי הכל באוטו.
כן.
וזהו.
ופשוט עזבת.
זהו, ממש
כנפה. אבל בוא רגע ננסה להבין. אתה מתאר שגרה של יחסים.
ולמה אתה מכחיש שלכלכת את הבית? באמת, בני. הרי אנחנו כולנו יודעים שנכנסת עם החול ועשית בלגן במקרר.
אתה מעצים אותי,
מה אתה חושב היה שם? אבל היא קצת התחילה לאבד את השפיות, נגיד? הייתה מאשימה אותך, או שזה...
לפי מה שאני הבנתי ברקע, יש כאלה שהם חולי ניקיון,
כן.
אז על, על הבסיס הזה.
אבל לא לכלכת.
אבל לא פיזרת ולא לכלכת, זאת אומרת...
אני, לפני שהייתי יוצא מהעבודה, הייתי לוקח סמרטוט, מנגב את השי, שמה שלא יהיה איזה פירור של הקפה או של הזה. כן. הבדיחה הכי גדולה, הייתי צוחק, שהיינו נשים לאכול, הייתי אומר, אתה יכול להביא לי את השב אבק? תשאלתי, למה אתה צריך שב אבק? אם במקרה יפול לי מהפה פירור, יש שם אני השב אבק, לשוך אותו פנימה, ולא יאללה.
כמה זמן הייתם ביחד, בני?
מספיק שנים.
כמה?
אני אומר, מספיק שנים. מעל שנתיים.
מעל שנתיים, אבל אתה מתאר איזה מין שגרה קצת של חוסר אמון בתוך היחסים, לא?
זה פתאום
זה התחיל, אתה אומר?
אולי זה מין משחק מיני כזה שאנחנו לא מכירים, אתה יודע, שהיא אוהבת להאשים אותו שהוא מלכלך וזה, זה משהו מהילדות, לך תדע.
לא נראה לי שזה נתניע שם משהו.
לך תדע, לך תדע.
בני, תודה רבה.
סיפור מרגש, תודה בני.
ביי, בוקר טוב. מעיין?
הלו. היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
מעולה, אני ממש מתרגשת לדבר איתכם.
תודה רבה שהתקשרת, מעיין. גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. מכבי, מזמינים אתכם לזוז ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל עם בחירת מנתחים באסותה ללא עלות. להצטרפות למכבי, התקשרו לכוכבית 45-35. מעיין, מה ומתי היה הרגע שבו את הבנת שאת חייבת לסיים מערכת יחסים?
אוקיי, אז הסיפור שלי הוא מאוד מאוד ארוך, אבל אני אספר אותו מאוד בקצרה. אני יצאתי במשך שנה פלוס עם בחור גרוש, עם שני ילדים מנישואים קודמים. היינו ביחד שנה ומשהו, חיינו ביחד, כבר גרנו ביחד, אספתי את כל חיי במרכז לטובת מגורים משותפים איתו בצפון, כי הוא היה במקור מהצפון.
כן.
לאחר שנה וקצת נכנסתי להיריון. אני חייבת לציין ש... גרושתו שהייתה ברקע לא עשתה לנו חיים קלים, ודי ניהלה את הבחור.
שהיו לו ילדים משותפים איתה, כן?
נכון.
זאת אומרת, שני ילדים.
נכון.
כן.
בקיצור, אחרי שנה ומשהו נכנסתי להיריון, שהגיע בהפתעה, ובהתחלה היה קצת מבעיל לשנינו, אבל כעבור... יום יומיים שככה נרגענו והיקלנו את המצב והכל היה בסדר והלכנו וסיפרנו להוריי, הרמנו לחיים והכל היה טוב. ודווקא כשנכנסתי להיריון המצב הלך והסתבך והרגע שבאמת הבנתי שאני חייבת לסיים את זה על אף שאני הייתי כבר בחודש חמישי וידעתי שאני ממשיכה את זה לבד וכנראה גם מגדלת את הילדה לבד, היה שפשוט במהלך כל השנה שאנחנו היינו ביחד, הילדים עוד לא היו מגיעים לישון אצלנו.
לכמה היו הילדים שלו?
קטנים, בזמנו הם היו בני 4-5,
כן.
וכמעט שנה.
אוקיי.
והם היו עוד קטנים, ועוד לא לגמרי היו בשלים לעשות את הלישון מחוץ לבית. ובפעם הראשונה שהגדול הסכים להישאר לישון אצלנו, הגרושה ביקשה שאני אשן בחדר נפרד והיא לא הסכימה בעצם שאנחנו נשן ביחד.
עוד פעם, הגרושה שלו לא הסכימה
נשן ביחד בנוכחות הילד.
כן.
ואז הוא בא, ניגש אליי ואמר, תראי, הוא יישאר אבל את צריכה לישון בחדר אחר. אז אמרתי לו, לא הבנתי. כאילו, אנחנו חיים ביחד כבר שנה, אני בהיריון, עוד מעט תהיה לי בטן, ויראו, אז מה, אני צריך להתחבא מהילד, כדי שהוא לא ידע שלאבא הולך להיות ילד או ילדה מאישה אחרת. ואז הבנתי שזה ממש לא יעבוד.
תגידי, אבל לא חשבת לרגע שאולי באמת, בגלל שזה פעם ראשונה שהבן שלו רואה אותך ביחד, אולי זה שנייה, כן, אפשר לעשות את זה הדרגתי?
אני חייבת לציין שאני ישנתי בחדר אחר בסוף באותו ערב, אבל אני פשוט, אחרי שדיברנו על זה והבנתי שממנו שזה הולך להיות כרגע תקופה עד שכנראה היא תחליט שזה בסדר, הגרושה, ויש לציין שהדברים שהיא עשתה היו נטו בשביל להקשות עלינו ולעשות לנו נזק.
בטוח? היא לא דאגה גם קצת לילדים שלה?
לא, זה היה נטו ממקום של להקשות וממקום של קנאה וממקום של להרוס. וזהו, ובסוף יש עוד המון המון דברים שגרמו לי, כלומר, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, אבל היו בדרך המון דברים שפשוט התעלמתי, כי באמת הייתי מאוד מאוד מאוהבת בו וממש ממש אהבתי אותו, אז החלטתי להבליג, אבל זה ממש ככה שבר אותי, ומשם זה גם הלך והידרדר, והתחילו להיות המון דברים שהתחלתי, פשוט נפתחו לי העיניים מהסיטואציה הזו.
עליו או על גרושתו?
עליו.
לא, היא הבינה שאם נשארת איתו, גם גרושתו זה חלק מהחיים שלה.
בדיוק, אני הבנתי שאם אני נשארת שם, אז בעצם האישה הזאת תנהל לי את החיים, וזה לא התאים לי.
אבל יש לך ילדה ממנו, נכון? זה מה שאמרת.
יש לי ילדה ממנו היום, שאני מגדלת לבד, הוא כן מעורב, מגיע פעם בשבוע, מבקר וכו'.
חזרת למרכז?
מה?
חזרת למרכז?
כן, חזרתי למרכז.
אבל רגע, מה זה פעם בשבוע? הוא לא יותר מזה מעורב בחיים של הילדה? בכל אופן, יצרתם אותה כשהייתם בזוגיות?
נכון. כרגע, מבחינתו זה מה שהוא מסוגל לתת. אני הייתי שמחה אם הוא ייתן יותר, גם הצעתי כמה פעמים, אבל כרגע זה מה שהוא יכול. הוא גם גר בצפון, אז זה מאוד רחוק וזה לא פשוט.
אפשרי, זה הבת שלו.
הבת שלו, הבת שלך ושלו, היא מכירה את הילדים האחרים שלו?
היא פגשה אותם פעמיים.
בת כמה היא היום?
עוד מעט בת 3.
וואו, אז את לבד, מגדלת אותה, הוא בא פעם בשבוע. הוא חזר אל הגרושה שלו?
כן. לימים הוא חזר אליה, כן.
זאת אומרת, קראת נכון את המפה.
כן, אגב, גם כשנפרדנו ושפתחתי את הסופית, אני ידעתי ואני אמרתי את זה גם לכל הסובבים אותי, שאני יודעת שהוא יחזור אליה, וכולם חשבו שאני השתגעתי ושההורמונים משפיעים עליי, אבל זה היה לי ברור שזה מה שעתיד לקרות. אני לא יודעת מאיזה סיבות ומה היו השיקולים, אבל בסוף הוא חזר אליה, והיום...
ומה גרושתו לשעבר, היום אשתו אומרת על זה שיש לו בעצם עוד ילדה?
אני לא דיברתי איתה, אז אני לא יודעת.
בוא נעלה אותה לקו מיד.
אבל... אני נראה לא... כי היא מקיבלה אותו בחזרה, אז היא מקבלת את זה.
ואולי זה גם
או,
חלק ממה שאולי או קצת...
או עושה את עצמה מקבלת את זה, כן. אני לא יודעת.
בוא נגיד, את האישה רעה, את האישה רעה בסיפור שלה, לפחות כמו שהיא האישה רעה בסיפור שלך.
כן, כן, כן. כל אחת ואיך שהוא מסתכל
עליו. חבל שבאמצע יש ילדים.
כן.
כן.
אני חייבת לציין שאני עושה את המקסימום, כן. ואני חושבת שנוצר ביניהם קשר, הקשר שנוצר בין הבת שלי לאליו, הוא המון המון עבודה שלי ומאמץ שלי, כי אני באמת
להסביר לה איך זה עובד,
כל הזמן
אבא שלך
מדברת, היא גם ילדה מאוד מאוד נבונה, אז היא מאוד מבינה,
כן.
אז אני מסבירה לה ומספרת ומתקשרת אליו בווידאו, והיא אומרת לי
חשוב מאוד, כן.
כן, חשוב לי שהיא תרגיש שיש לה אבא ושהוא חלק מהחיים שלה בצורה זו או אחרת,
כן, ושהוא לא ממש בחר לא להיות אבא שלה,
כן.
כפי שאולי ההתנהגות שלו קצת מרמזת. תודה רבה מעיין.
תודה.
בכיף, תודה ביי. לכם. ביי ביי.
אוקיי, האם לבני שזוגתו הייתה מאשימה אותו בלכלוך הבית והארון והמטבח, או למעיין עם הסיפור הזה?
מה, מעיין זה סיפור קצת טלנובלי וקורא הלב וזה, כן. אבל בני מנצח, תקשיב.
לא, 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 לא
אני, אתה בחרת בשעה הקודמת, אני בוחר פה.
אוקיי.
אז מעיין...
מה, זה נבחר רחום והחלון?
בטח, 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 בטח. מעיין, 600 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות שלך, מכבי, מזמינים אתכם לזוז.
תקני לילדה.
כן, ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל עם השירותים הדיגיטליים המתקדמים ביותר. להצטרפות למכבי, התקשרו כוכבית 45-35. ממש 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 אהבתי מה שנהיה עם המיניונים החדש, שזה נהיה קטע אינטרנטי כזה, טיק טוקי.
במה טיק טוק, כן.
כמו כל דבר
שבא היום, כן.
טוב ורע. שילדים ונוער שהלכו לסרט החדש של המיניונים, התלבשו בחליפות.
בחליפות וסמלות ערב וכאלה, הלכו במיטב בגדיהם לדבר הזה.
כן.
מטורף.
עכשיו, הייתה קשת מטורפת של דברים. זה התחיל באמת בחליפות. ראיתי שבאיזשהו אולם כולם עמדו ושרו התקווה.
וזרקו פופקורן וכל זה.
ואתה יודע, באמת לא הבנתי מאיפה זה מגיע, כי לא ראיתי את זה בטיק טוק וזה, ופתאום דיברתי עם הילדים שלי, כאילו, מה זה? אז אמרו כשזה נהיה קטע. אמרתי, אבל למה, למה, למה? אני עוד בעידן מעידן שבו מנסים לחפש היגיון בדברים. אז אמרו לי, כי כאילו, ברור שזה בצחוק, וברור שכולם, אתה יודע, יש להם את המודעות העצמית שזה בצחוק, אבל זה נהיה קטע שכדי לכבד את המאורה, שכולם אוהבים נורא את המיניונים, ולעשות את הכבוד הראוי לסרט, אז מתלבשים בחליפות, ושעוני יוקרה, ומשקפי שמש, וזה, והולכים לקולנוע, ווואלה, מצחיק, ממש מצחיק.
אתמול עינת רעייתי הלכה עם חלק מילדינו ובני דודים וכל זה, ולא כולם היו לבושים בזה, אבל היה ז'קט, היה זה, עינת התלבשה, זה היה אירוע, היה אירוע, כן, עשו שם איזה משהו.
באמת?
כן, קצת מופע קולנוע של רוקי של פעם, הראיתי לך תמונה קודם, זה כאילו זה היה, השקיעו בדבר, ואמרו שגם הסרט לא רע אגב, אבל...
אבל מופע קולנוע של רוקי הוא נהיה, מופע קולנוע של רוקי אחרי שכבר הוא היה, אתה מבין, הוא נהיה קלט כאילו עם השנים.
כן.
פה זה שמקבלים בברכה את הסרט בטקס הזה.
זה כלום ושום דבר שזה חיינו, מה אתה רוצה? אתה יודע, זה המיניוס מגיע, צריך לחגוג איכשהו.
נורא הצחיק אותי, ראיתי גם סרטון של ילדים שלקחו בובה גדולה של מיניונים, של איזה מיניון, לא זוכרים מי מהם, ונכון, נגיד, בגמרים של כדורגל, כדורסל, יש את הקטע שהקפטן לוקח את הגביע, ואז עושה כזה, אחת, שתיים, אז לקח את הבובה של המיניום, ושחה, שתיים, והניף אותה, ואז כל האולם, כאילו, מחא כפיים, כאילו, זכו באליפות.
וכמובן, האייטמים שראינו אחר כך בחדשות, על בני הנוער המגילים, שהרשו, והקרו מקומו, הקרו כיסאות.
אבל היו, באמת היו.
תשמע, זה נוער, בוא, כאילו, כל אחד חס משהו. זה לא, אנחנו בעד זה, כמובן, חס וחלילה, אבל אנחנו גגים קצת, מה קרה?
לא, אבל אם דווקא זה בקטע מצחיק שכזה וטוב, אז לא צריך את ההרס.
כן. זה יהיה נורא מעצבן, אבל לגלות בסוף שזה היה הטריק של יוניברסל, והם תכננו את זה מראש, שזה...
אבל זה בכל העולם ככה.
בכל העולם, כן.
זאת אומרת, זה לא המציאו את זה בארץ.
לא המציאו את זה בארץ, וגם...
אז אתה אומר, אולי זה מזימת יחץ...
לא, אני באמת לא חושב, כי בסוף, אתה יודע, קשה... דברים כאלה קשה באמת לעשות מזימת יחץ. יש כאלה דברים שאפשר, אבל זה נראה לי too much. וחוץ מזה, הסרט מאוד מאוד מצליח. אתה יודע, בארצות הברית הוא עשה, זה 130 מיליון דולר בסוף שבוע הראשון, שזה יותר מה שהיה אי פעם איזה מיניונס עשה, ולדעתי הפתיחה הכי טובה של סרט אני כבר שנים.
וואלה.
כן, וזה סרט, אמרתי גם חמוד, כאילו, אנשים מעניינים ממנו. אז למה לא?
מיניונים זה אחלה. אני חושב שזה דווקא הכי, הדבר הכי פן שהוא underrated, כי הוא באמת היה נתפס קצת של ילדים קטנים יותר, אבל הוא באמת זה סרטים מעולים, אם אתה צופה בהם היום, גם בראשונים, היו נדמה לי שלושה.
היה גנוב על הירח, דעתי שזה הראשון, כאילו, דספיק
היו שלושה או ארבעה, ועכשיו זה כאילו מסוג של סדרה חדשה.
כן, 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 ספינוף כזה.
הם חכמים גם, יש שם המון הומור גם למבוגרים שכאילו עובר שש קומות מעל הילדים. זה פשוט אחלה אחלה של סדרה. וואלה, בא לי לראות, בא לי לראות, לא חושב שאני אתלבש.
אז זהו, אני אתמול לא ראיתי את הדבר הזה, שבתי זה, כמו הזקן שאני ראיתי תוכניות על קורי זהב בדיסקאברי, כמו שאני אוהב, אבל הם נהנו, חזרו מבסוטים, והיה סבבה.
בואו נבקש ממאזינים שישלחו לנו וואטסאפים על טרנדים אינטרנטיים שכבר, שהיו, קמו, מתו ושכחנו מהם.
כן, כמו נגיד אתגר דלי הקרח וכל מיני דברים כאלה.
למשל, כן, ואפילו לכו אחורה יותר, אולי לראשית ימי האינטרנט, אם היו דברים כאלה פעם, אני לא מצליח להיזכר, אבל כל מיני תופעות אינטרנט כאלה שבאו, קמו, נוצרו.
שרפו את העולם.
ובעיקר כאלה שאין להם היגיון, אתה יודע, אפילו לדלי הקרח זה היה לטובת איזה מודעות ל-ALS, נכון?
פה משה נוסבאום, נאחל לו החלמה מהירה. לא יודע אם אפשר להחלים מזה,
אבל... לא חושב שאפשר להחלים מזה, אבל אגב, משה נוסבאום זה קלאסי של איך להגו לו, הרבה מאוד אנשים להגו לו ברשת, על הדיבור האיטי, ואז ברגע שאמר, אני חולה ב-ALS, פתאום, אתה יודע, כבר אנשים... איזה מדהים הוא, ואיזה מהמם, ואיזה גיבור, ואיזה זה. ואתה יודע, אולי אפשר להתאפק קצת עם הלאג, לפני שצריך כאילו להתאפך ב-180 מעלות,
זה הישראליות בעיניי.
ולקדש משהו.
הישראליות זה קודם כל תמצא עם מישהו לריב איתו. אבל, בגלל שאנחנו בסוף כן משפחה, אם מישהו חולה, או מת, או משהו כזה, אנחנו מיד סבבה בשבילו. ולכן, בסוף...
אז החצי השני הוא אחלה. כן, אבל בוא, עם החצי הראשון של בוא נמצא משהו לריב איתו, אפשר שנייה, בטח משהו שאתה רואה שהוא רואים שזה לא לגמרי בסדר, לא צריך להעליב ולהשמיץ ולהשפיל את הבן אדם ככה. אז שלחו לנו וואטסאפים עם טרנדים אינטרנטיים של או אינסטגרמים או טיקטוקים או בכלל לכו אחורה של פורומים.
איזה שטות מטומטמת שכל העולם היה בתוכה ונעלמה ושכחנו.
כמה חיה, מתה.
כמו שצריך.
והספקנו לשכוח.
מה מספר של וואטסאפ?
054-999-4399, 054-999-4399, יש גם 300 שקלים לתחנות הדלק 10, הדלק במחיר C של כבר 10 שנים.
300 שקל זה חצי מחל.
זה מספיק על היציאה מהתחנה.
לא, השבוע עברתי פה לראשונה את 500 שקל בתדלוק.
וואלה.
כן, זה היה שוק.
כן. אז בטן חוסכים לכם במחיר הדלק, פשוט אל תסכימו לשלם יותר, עוצרים בטן, מתדלקים חכם, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אז שוב, שלחו לנו וואטסאפים עם טרנדים, תופעות אינטרנטיות, עדיף כאלה שגם לא היה להן היגיון מראש.
אני יכול להיות שאלה רגע לא קשורה, קשורה כאילו לזה, לדיווחי תנועה.
כן.
עבור מי זה? זה אנשים שהווייז שלהם מתקלקל, זה אנשים שלא סומכים על הווייז.
אז כמה דברים. א', לא כולם משתמשים בווייז. ב', גם אלה שמשתמשים בווייז לא תמיד סומכים על ווייז. ג', גם אלה שמשתמשים בווייז סומכים על ווייז ועומדים בפקע כלשהו.
זה שאילי אומרת את זה, זאת אומרת תחושה
שהם... נהנים לראות שמישהו רואה אותם.
אוקיי.
אוקיי, שיש יחס.
אז אנחנו רואים אתכם, כל אלה שבפקקים.
שאתה במצוקה, אתה תקוע בכביש 4 או 6 או איילון, ווואלה, יש הכרה בסבל שלך.
למרות שאתם בגדול, המודל העסקי שלכם זה פקקים. בוא, אם יפתרו את בעיית הפקקים, אין תוכנית, טל.
חד משמעית. אתה יודע איזה זוועה היה בקורונה שאנשים לא עבדו? אני לא צוחק.
לא היו הזנות, לא התקשרו לאיזה.
אנשים באמת, אז לא הזנות, לא היו פרסומות.
למרות שאני רואה אתכם גם בפודקאסטים, בראש הטבלה, זה אומר שאנשים שומעים גם חמסה, חמסה.
שלישית, יובל נתן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, טל ברמן.
איך אתה מרגיש?
זה טס, הזמן טס פה.
אף. כן, לגמרי. אנחנו ביקשנו בשעה הקודמת שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם. תזכירו לנו, כל מיני טרנדים אינטרנטיים ש...
כמו המיניונס, כן.
כן, היו, נעלמו, חיו, כולנו השתתפנו בהם אולי... אבל הם נשכחו והלכו כלעומת שבאו. נזכרתי במשהו אחד חמוד שדווקא אנחנו עשינו פה גם לפני כמה שנים. את הבובות מניקינס, אתה זוכר?
לא.
שנגיד כל המשרד עומד כמו בובות של חלון ראווה.
כן.
ואז מישהו עובר עם
המצלמה
כזה. לא, פלשמוב זה משהו אחר. זה שפתאום...
כולם מוקדים, כן, נכון.
לא, זה פה שפתאום כולם נעמדים, ואז מישהו עובר מצלמה עם הטלפון ככה בין כולם ו...
הבנתי.
והיו כל מיני דברים נורא יצירתיים שעשו וזה, כן.
כמה זה? 6-7 שנים אחורה כזה?
משהו כזה, בטח 6, כן. אולי יותר.
היסטוריה ויראלית.
ממש, במונחים של הרשת הרי זה... לפני שהיה טיק טוק. לפעמים הילדים אומרים לי, ג'יס, כל כך... 2019.
כן, לפני גם.
אתה אומר, אבל רק 2019, אז אנחנו לא ב-2019 עכשיו.
או צריך לפעמים לשלוח לילדים שלך איזה מים, נגיד מצחיק, ואז אומרים לך... בוא, זה מלפני 6 שנים, או משהו כזה, כאילו, זה לא...
אי אפשר לנצח.
אי אפשר לנצח.
איליל, מה שלחו המאזינים?
הם הזכירו שב-2014 היה הרלם שייק, שכולם כזה היו...
זה הפלשמוב, לא?
זה היה כמו פלשמוב כזה, שהם רק עושים כזה פוזות כל אחד בעצמו.
נכון.
נכון, נכון, נכון.
זה התחיל בתחילת דברים מגניבים, ותוך שנייה כל מנהל סושיאל החליט לעשות את זה לחברה המשעממת שלו, וכל טמבל עשה את
זה. ובגלל שהרבה פעמים חברות מסחריות אין להן הומור עצמי, ולא מבינים שצריך...
תעשה לי הרלם שייק, תעשה לי.
לזרום עד הסוף, כאילו, עם הדבר, אבל שלא יעליב את המותג, שלא לבזות את המוצרים, או whatever.
כן.
אז תמיד יוצא דברים דרדלה כאלה.
אתגר האוריו, איך זה עבד? שני חברים יושבים אחד ליד השני, כשביניהם הוא גיה, כל אחד מושך לכיוון שלו, ומי שיצא לו בלי הקרם נאלץ לבצע משימה אקראית שמוגרלת בקו טלפון מיוחד שהוקם לצורך האתגר.
את זה פספסתי, זה נשמע תוכן שיווקי, זה לא נשמע לי משהו ויראלי, אורגינלי.
לא בטוח.
אתה זוכר דבר כזה?
לא.
גם אני לא.
אני לא הכרתי דבר כזה, אבל...
לא היה, מבחינתנו לא היה.
לא, אבל יכול להיות שהיה, וזה לא בהכרח תוכן שיווקי. אוריו זה...
לא, אם היה קו טלפון ספציפי שהתקשרו אליו וכולי, זה נשמע לי הכי פעילות סושיאל.
נכון.
זוכה פרס השיווק לשנת 2013, ווטאבר.
כן.
רגליים או נקניקיות, השוואה בין רגליים.
מצחיק. זוכר את זה, זה עלית.
נכון. שאתה בעצם כאילו בחוף הים, נכון?
זה התחיל מהטרנד הזה של הבנות שהיו שוות כאילו בחוף הים, על הכיסא, ומצלמות הרגליים שלהם רק, וברקע הים, וזה נהיה כזה משהו שהוא כאילו סטנדרט, כל בחורה שיש לה רגליים סבירות, וזה, אתה מצלם את עצמה, ואז שמו לה קניקיות, וזה היה נראה פשוט אותו דבר, וצריך לדעת מה זה מה. היה מאוד משעשע לדקה וחצי.
פלנקינג, שאנשים עושים פלנק, את התנוחה של
השכיבות צמיחה על המרפק, אבל נכון?
כן, כן, בכל מיני מקומות מסוכנים כאלה, בין בניינים וזה, זה היה לא מזמן.
תראה, יש את כל ז'אנר הפרקורים והפרקוריסטים ואלה שעולים למעלה, כל מיני מגדלים גבוהים ואנטנות.
שעדיין, אני רואה את זה בטיקטוק, את הדברים האלה, זה מדליק, זה עדיין מעניין, יש בזה משהו מטורף.
תמיד כיף.
תמיד כיף.
ראיתי ממש בסוף השבוע מישהו שעושה... על איזה מעקה צר כזה סלטה ונופל כמעט נופל למרפסת שהייתה מתחת, מזל הייתה מרפסת, כי זה תמיד על גורדי שחקים כאלה מטורפים.
כן, שעומדים על המחט בקצה הגורד שחקים בדובאי או משהו, והולכים בכיף שלהם, כאילו זה פשוט מפחיד לראות את זה, אבל בצד שני אתה קצת מחכה שיהיה פה איזה משהו, אתה יודע.
לא, זה מרגש לראות כמו שזה.
נכון.
אתה אומר, זה דפוקים, זה אנשים באמת באמת דפוקים עם איזה משאלת מוות אמיתית, והיא גם תוגשם מתישהו.
מתישהו, כן.
מישהי כתבה לפני 10 שנים מהטרנד סרטונים מטורף באינטרנט של לייצר וקום על השפתיים כדי להגדיל אותן.
נכון, עם שואב אבק.
היא בתור ילדה עשתה את זה, והיה לה שטף דם שבועיים על חצי פרצוף.
מדהים. תן לה 300 שקל למכבי דחוף.
לא, זה לא מכבי, זה דלק.
דלק, דלק גם טוב. מי לא צריך?
נכון, אני מכיר את זה עם שואב אבק, שאתה קצת... או בבקבוק כזה, שאתה מוציא את האוויר מבקבוק וזה מנפח את השפתיים.
מה, זה דאק פייס כזה?
באווירת דאק פייס, קים קרדשיין כזה, כן.
הבנתי.
כן, כן.
בוטל קאפ צ'לנג' שמורידים פקקים בקבוקים באמצעות ביתות.
ברור, מייקל לואיס.
מייקל לואיס, נכון.
אין צורך להוסיף.
בהחלט, מייקל לואיס. אני גם עשיתי אחד כזה בבריכה, מתחת למים.
כמו מייקל לואיס?
שהסתובבתי כאילו עם הרגל, לא ברום, אבל.
רגלך הרגילה, לא רגלך השלישית.
הציר היה רגל שמאל, לא שום דבר אחר.
זה עבד וצולם?
עבד וצולם ושודר, כן.
וואה, מדהים.
כן, כן, כן.
ליב בריטני אלון, שאנשים קוראים לעזוב את בריטני.
נכון, זה עלית.
כן?
כן,
כדאי שתמכו בה, אבל זה אפשר להגדיר את זה כטרנד.
כי הרבה, הרבה אנשים עשו את זה, זה היה כאילו, זה התחיל מאיזה יוטיובר לדעתי, שברכה למצלמה ליב בריטני אלון, ואז מלא עשו את זה, וזה נהיה מין מים וטרנד וגיף וכל הדברים שפעם היו פופולריים. וברוך השם היום בריטני עדיין משוגעת, חופפת כמו פעם.
חופשייה?
חופשייה, אבל משוגעת. לא יודע, אתה עוקב אחרי האינסטגרם שלה, במקרה אני עוקב.
אתה יודע מה, אני עוקב, אבל לא נראה לי שהוא עולה לי בפיד, אבל.
היא פשוט, הקטע שלה היא מעלה תמונות שלה ארומה. ארומה בחופשה, ארומה בבית, ארומה פה, ארומה שם. ונראית לחלוטין שפויה ומסוגלת לנהל את ענייניה, כמו שקבע בית המשפט.
השוואת תמונות שלכם מעשור אחורה?
נכון, היו כל מיני טרנדי כאלה, השוואת תמונות. ב-2009 ו-2019 נדמה לי שזה היה. נכון. מה עוד?
יש את כל הזה של הדופלגנגר, שזה כבר היום פחות חזק.
זה מת, זה די מת. כן, כן.
אבל פעם זה היה מאוד להיט, כאילו שאנשים לקחו תמונות של אנשים שדומים להם.
זה היה בתחילת נובמבר, נכון? או מתי זה הדופלגנגר? היה גם את המובמבר, לא? שאנשים עושים שפם.
נכון, 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 שזה גם חלק מזה, לא, זה גם איזה משהו ויראלי, כאילו, לסרטן ההרמונית או משהו כזה.
אני חושב שזה תחת איזה מטרה,
או ש... לדעתי התחיל כמשהו כזה, כן.
טוב, למי ניתן את הפרס מאלה ששלחו אלינו את הדברים? למי שהזכיר את ה...
שכחנו הכל עכשיו. עכשיו, בוא נגיד את האמת.
כן, כי הקיום של זה גם...
זה בום, כי לא היה.
מה, אני באמת שכחתי.
מה היה מדהים? מה היה השני?
הפלנקינג, אתגר הרלם שייק, הרלם שייק היה השני.
הרלם שייק?
הרלם שייק.
אולי את האוראו שלא הכרנו.
יאללה, את האוראו.
אז 300 שקלים לתחנות הדלק 10, הדלק במחיר C, ב-10 חוסכים לכם במחיר, פשוט אל תסכימו לשלם יותר, עוצרים ב-10, מתדלקים חכם. גולן אוחיין, בוקר טוב.
בוקר, לא, אין פינה, איזה ברדק היום.
היום ברדק, לא, גם היינו שקועים בשיחה.
אני לוקח אחריות.
יובל, אל תיקח אחריות.
לקחתי.
מבצע של פעם בחיים.
עכשיו ורק עכשיו.
חייגו חינם, כוכבית.
מבצע את גמר המלאי.
בר המפרסם, מעט גולן אוחיין.
אופה, אופה,
אפשר להפיע. אלן, גולן, אוחיין, מה העניינים?
נעים מאוד, יובל, הכל סדר.
נעים מאוד.
אתה מייצג את עצמך או את אביעד? אם אתה את אביעד, אז אני אגיד לך בדיוק מה אתה, מה עליך לעשות, איזה תפקיד אתה צריך למלא.
כן, אני בתפקיד אביעד, אני מחליף אותו.
יובל, בכל מקום שהוא מגיע, הוא יוצר את התפקיד לעצמו.
בדיוק, כן.
הבנתי.
I am my own man.
כן. מה חדש?
יש כמה וכמה דברים, בואו נראה מה נספיק. אתם זוכרים את הקמפיין של ביטוח 9 עם אודי קגן שמנחה את אבא שלו, שגם הוא אודי קגן בעצמו, לעשות ביטוח בטלפון?
כן, כן, שהוא אומר לו אתה עושה הכל לבד, נכון? ואז הוא מגיע למשרד במקום לעשות זה בטלפון.
בדיוק, כן, הוא אומר לו תיכנס ל9, ואודי מתכוון שהוא ייכנס לאתר של 9, אבל אבא שלו נכנס לבניין, בניין המשרדים של 9, ומרגע זה רצף של הנחיות של אודי, שלעצמי אותו חושב שאבא שלו נמצא באתר, אבל אבא שלו בכלל בפיזית במשרדים, וקוראים שם מלא דברים מצחיקים ממש, וכל מיני אנלוגיות בין מה שקורה באתר לבין מה שקורה בשטח, וזה כל כך מוצלח שהם עשו עוד אחד, הם עשו עוד אחד בסדרה. עכשיו שתבינו, זה משהו שקורה לדעתי לא מתוכנן, כי הסרטים הראשונים של 9 עם אודי קגן הם היו מההתחלה עם אודי קגן, אבל הם היו כאלה בלי אבא שלו. היו כל מיני סרטים כאלה כללים, ואז הם הביאו את היציאה הזאת, ואז זה חייב אותם לעשות עוד אחד, כי הוא היה ממש מוצלח, וכנראה גם נתן ממש עבודה. וזה פתר את העניין הזה של לעשות בעצמך ביטוח, שזה המסר העיקרי של 9. אתם מבינים אותי? ואז הם עשו עוד אחד. והעוד אחד הזה, לא רק שהוא לא נופל מהראשון, אלא הוא גם יותר טוב מהראשון, הוא מעולה, הוא מצחיק. כמובן שאודי באמת תפקיד מעולה, גם האבא. ומה שקורה הפעם זה שהוא אומר לו שוב, אודי אומר לאבא שלו בוא תכנס לאתר, והוא מתכוון לאתר אינטרנט, ואבא שלו נכנס לאתר בנייה, ושוב רצף של מקרים הזויים שקורים שם, אבא שלו אומר לו מה זה, הכל פה סינית, הוא מתכוון שכאילו אודי חושב לעצמו שהוא לא מצליח להבין את מה כתוב, כי הכל סיני, אבל תכלס אודי רואה שלט בסינית, כי כל העובדים באתר הבנייה הם סינים, ויש מלא מלא כאלה, וזה פשוט מבריק ביותר ומצחיק מאוד.
הפעם
לביטוח 9, כן, שהצליחו לשחזר ולמחזר את ההצלחה.
גולן, יש לי שאלה לך. אודי קגן הוא באמת פנומן, כאילו קומי וכל זה, אבל הוא לא נתפס בשורה הראשונה, נגיד, עדיין, של הסלבס הישראלי. זאת אומרת, נגיד...
למה לא?
לא, הוא כן, הוא היה ארץ נהדרת, אבל נגיד זה לא אסי כהן או אדיר מילר, למרות שנראה שבקמפיינים הוא עובד מדהים. זאת אומרת, הוא עשה סיבוב עם סלקום, עכשיו הוא עושה עם ביטוח ישיר. תסביר שנייה רגע את הדבר הזה, החמקמק שיש במישהו שהוא עובד טוב בקמפיין לעומת מישהו שהוא לא עובד טוב בקמפיינים.
רגע, בוא אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אם כבר הזכרת את סלקום, שזה היה הקמפיין הראשון שלו, כל הסיפור הזה של שם מוגילים את משיח.
כן, של סדרת יוטיוב.
זה הסדרה של סלקום.
הסיפור מסביב למשיח, זה בכלל הצלחה וסיפור על כל מה שקרה ברשת בישראל. הרי אתם יודעים שדחו את הסדרה הזאת ודחו ודחו ודחו. הוא בסוף הוא לקח את דפנה השותפה שלו, והם אמרו, יאללה, אנחנו נעשה את זה לבד, וצילמו בעזרת חברים.
נכון, אבל אז נדמה לי סלקום קנו, שעשו איזה עוד עונה.
כן, קשת העונה השנייה ביחד איתם.
כן, מה שהם עשו, סלקום אמרו, אוקיי, בוא נתכחש לעונה האינטרנטית שהם עשו לבד, ואנחנו עכשיו כסף, בוא נייצר עונה למשיח משלנו, ועשו עוד פעם את עונה, זה כאילו סדרה הראשונה, אני חושב שיש, זה שתי, פעמיים עונה ראשונה, עונה ראשונה מונטרת, עונה ראשונה ממומנת, בהפקה גדולה. עכשיו, אודי, בסלקום היה משיח בעצמו, פה הוא מגלם בעצם את אודי קגן ולא דמות, ואת אבא שלו במקרה עם השני קמפיינים האחרונים. אני לא יודע אם הייתי לך שאלה, הלכתי לאיבוד כאילו, אבל מה הייתה השאלה?
שכחת את השאלה?
לא משנה, לא משנה, תעבור נושא הבא, אין זמן.
אני יכול להעלות כאן MTB, מהירות על ברמן?
בבקשה.
יש את הפרסומת החדשה של בזק עם כוכבי קופה ראשית.
נכון.
לא כך הבנתי, כאילו, זה לא מוצלח, בקיצור. לא, אני חושב שהשקיעו שם המון.
שמע, חבר טוב שלי נדב פרישמן, הוא כותב את הסדרה, ולדעתי גם עושה הרמה יפה מהפרסומת. אז
אני מכיר אותו.
אני לא ראיתי את הפרסומת.
לא יכול להיות חבר טוב שלי, אבל בכלל מכיר אותו.
שלושה מתחרים, מי חבר יותר טוב של נדב פרישמן?
אני מפסיד. אבל אני חושב ש... וזה לא... השחקנים כולם מוכשרים, הסדרה טובה.
הכתיבה מדהימה.
אני חושב, והכתיבה הפוך. אתה רואה את זה ואתה אומר זה פרישמן. אבל
ויעניב.
אבל אני חושב שהפרסומת עצמה היא לא מוצלחת, זה קצת כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, מה אתם רוצים?
אני חושב שאני יודע להסביר לך למה.
למה?
זה קלאסי של תפסת מרובה, לא תפסת.
אני מסכים איתך.
טלנט אחד. הם הלכו פה על כוכבי קופה ראשית.
אבל היו כבר פרסומות עם כל כוכבי קופה ראשית.
נכון, כשאיכשהו התמקדו פעם בנועה ופעם בזה וזה, ועכשיו כאילו יוצא, הם באמת שם בליל של בוא נכניס כמה שיותר בדיחות, עם כמה שיותר טלנטים, בתוך כמה שפחות זמן פרסומת. וזה בדיוק, אני מרגיש בדיוק את אותה, גם יש פה נבירות גולן אוכיין, שזה MG, מה? איך?
כמעט MGM, אבל MGN, גם טוב.
MGN.
עם האריה, כן. כן, אני חושב ששם הבעיה, יש להם משימה לא פשוטה, הם כאילו רוקל, לקחנו את כל כוכבי קופה ראשית, בוא נעשה איתם פרסומת, אבל רגע, מה עם דוב נבון, רגע, בונפה זה, מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה, וזה בדיוק תפסת מרובה אותו פסטה.
אבל תגיד, הגישה של בזק בגדול בפרסומות, היא לא אומרת, אנחנו, יש לנו הכי הרבה כסף, ואנחנו בוא נשפוך אותו על הכוכבים הכי גדולים, ונראה שאנחנו הכי גדולים, לא? זה כאילו, זה התפיסה שלהם תמיד. בוא נשלם מיליון דולר לעומר אדם, לא יודע כמה, מיליון שקל או whatever, בוא נשלם...
חלום שלי להיות גידי גוב, שאתה... אתה, הוא בא לפרסום, כל פעם, לא יודע אפילו, לא יודע מי מגיע ליום צילום. פעם עומר אדם, פעם קופה ראשית, פעם נועה קירל, מי עוד היה? אני לא זוכר, הוא לא נועה קירל.
באמת זה קריירה שכל אדם שהוא בפרונט צריך לשאוף אליה.
חלום, חלום.
נועה קירל זה יס, תראו, יס ובזק באמת הם, כאילו, הפקות,
תיק 4,000.
וואי, אתה יודע מה, זה רק תלך זה טוב, אני הולך לאיבוד לגמרי היום. אמרת תיק 4,000 וחשבתי על תיק 512, ראיתם? ראיתם? לא קשור לפרסום.
מה זה?
וואי, זה שלושה ברקים בכאן, 11, שהם עשו על התפרקות ארגון הפשע של משפחת הברג'ויל.
ראית את זה? זה טוב?
ראיתי, זה חצי פרק, עכשיו נזכרתי, כן.
מעולה, 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 הפקתית, כאילו שם עבודה של 18 שנות...
תחקיר, צילום.
תחקיר, צילום.
תיעוד.
תיעוד, משהו, באמת דברים נדירים, ואני כאילו מרותק מזה. תיק 5-2. אנחנו נחזור לענייננו.
כן.
וקצת נדבר על פרסום בדקה וחצי שנותרו לנו, שזה מדהים ששני קמפיינים מעורר מחלוקת עלו השבוע, דווקא באופן מוזר, תראו זה טיימינג, בשבוע שבו בית המשפט בארצות הברית שינה את הפסקה בנוגע להפלות. ובדיוק באותו שבוע עלה קמפיין אחד של חברת תחתוני המחזור מודי בודי.
מודי בודי. דיברנו על זה, וגם קמפיין הנידה זה האינסטגרם.
וגם קמפיין הנידה. תראה, לא יודע מי זה דיברנו, כי אני חושב שיובה לא היה כשדיברת על זה, וגם אני...
המאזינים היו...
אני דיברתי בתוכניתי השנייה ברדיו אחר, שלא נזכיר את שמו.
אני דיברתי גם ברדיו אחר וגם בטלוויזיה.
מה זה, פה אף אחד אין נאמנות, אין נאמנות, אין כלום.
איזה רדיו אחר אתה דיברת?
תראה, הוא אומר, אתה מבין, יובל, הוא אומר, דיברנו על זה. עכשיו, כאילו, מי זה דיברנו, הרי כאילו, אני ואתה לא דיברנו. אז מי זה דיברנו על זה?
מאזיני התוכנית נחשפו לשיח.
מאזיני התוכנית הזאת שומעים רק התוכנית הזאת.
כן?
בדיוק.
אבל מאזיני התוכנית לא נחשפו לדעת.
אנחנו גם מתנהגים כאילו שום דבר אחר לא קיים.
כן.
אוקיי, מודי בודי.
מודי בדי.
בדי.
מאזיני התוכנית לא שמעו את דעתו של גולן אוכיין. שזה אותו ריטה. ואכן, אני אגיד למאזינים, שנעזור רק את הניתה בצד, כי אני לא אספיק להגיע לזה, וזה גם לא כל כך מעניין אותי, כי זה קמפיין בסדר, כאילו.
אינסטגרמי, כן, אבל גולן באמת מתחיל להיגמר הזמן.
אני רק רוצה להגיד שמודי בודי אולי מגיל, אולי דוחה, אולי זעזע, אולי זה, אבל בסוף, 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 זה קמפיין פורץ דרך, וקמפיינים שהם פורצי דרך, אין לנו כל יום, ואין לנו כל חודש, וגם אין לנו כל שנה. יש לנו פעם במישהו שמעיז להגיד, אוקיי, שנים היה ככה, ועכשיו יהיה ככה. וזה הרבה הרבה אומץ, ועל זה אני מוריד את הכובע, מהבחינה הזאת, אז הוא לא נכנס לזה,
אתה צודק, אתה צודק.
מעבר לאומץ, זה פשוט שיווק טוב, אתה מוצר קטן, אתה עושה שיווק טוב.
שיווק טוב, ובאמת גם זה כאילו, אתה אומר גועל ודוחה, וואלה זה גם לא גועל ודוחה, זה דבר טבעי שקורה, יש אותו ל-50 וקצת אחוז מהאוכלוסייה.
יש הרבה דברים טבעיים שקורים שמגעילים ודוחים, בוא אותם.
כן, אבל אתה יודע, אתה שומע פה פרסומות על שלשולים ושלשולים מכל הכיוונים, אבל מחזור שזה,
אתה יודע, זה בדיוק העניין.
לא מראים לך את זה בטלוויזיה.
לא בקטנה. להראות את זה, ופה מראים
למה בכביסה שמורידה כתמי דם אפשר להראות בפרסומת את הדם בפרסומת
מראים לך את זה עם קטשופ, לא?
עם קטשופ, אז מה אכפת לי, גם פה זה היה קטשופ, אני לא בטוח, אף אחד לא מרח שם משהו אורגינל, תהיה
בטוח. אתה חושד שזה לא דם אמיתי?
כתמי דם, הם מדברים על קטשופ, ופה מדברים על דם ומראים.
כן, בסדר גמור.
הפעם הראשונה שהם מדברים על דם ומראים דם, ולא מראים אלטרנטיבות לדם, ולא רואים מישהו שעושה סקי או גולשת,
בדיוק.
ומהבחינה הזאת, שפו ענק.
נכון.
זה מה שרציתי להגיד, ובזה נסיים את הפינה. יובל, וואלה, היה לי נעים מאוד.
גם לי, אני שנים שומע אותך ברדיו, פתאום אני מדבר איתך, אז אני מרגיש גם כן בחלום. אבל אני פשוט ממש כאילו עוד שנייה יעירו אותי.
מהיום, אל תגיד אני חבר של רדף, רשימה תגיד אני חבר של גולן.
חבר אח, חבר כמו אח.
בדיוק. תודה גולן. תודה רבה גולן, ביי.
יאללה ביי.
יובל נתן, תודה רבה, היה ממש כיף.
תודה רבה טל ברמן, גם לי.
יאללה, בשמחות.
בשמחות לגמרי, ביי.
הבוקר